אז חברים, אני רוצה להציג לכם את אליאב. בוא, תספר לעצמך כמה מילים, כי היום אנחנו הולכים לצלול לנושא המיתוג, שיווק, אם תוכל קצת להיכנס לסטורי טלינג, ואני מספר את הסיפור של העסק, מוצא את הסיפור. אנחנו רוצים פה לשפוך ידע מאוד 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 מתקדם, בטעמי לפחות.
בוא נדבר על מה שמעניין את האנשים.
יאללה, בוא.
והם פחות רוצים לשמוע עליי, הם רוצים לשמוע על עצמם.
אוקיי.
בוא נגיד שאתה בעלים של עסק.
בוא נגיד.
ושאתה טוב במה שאתה עושה. אבל יש לך בעיה שאנשים אחרים לא יודעים את זה. מה אתה עושה? עכשיו, אם אתה תפרסם, אז יותר אנשים ידעו עליך, כן, ואז לכאורה יש לך יותר קונברז'ן, כן, יותר אנשים יבואו, אבל עדיין זה לא יעיל, כי לא פתרת את הבעיה המרכזית שלך, שזה שהמסר שלך לא עובד. כן, עכשיו אתה יכול בברוט פורס, אם עכשיו נתן לך מיליון שקל לפרסום, יבוא לך יותר לקוחות.
כן.
השאלה, למה אתה לא עושה את זה? כי אין לך מיליון שקל? נגיד. אבל אם נגיד עכשיו היית אומר, אוקיי, אז אני משכן את הבית שלי, ואני אביא מיליון שקל בהלוואה, ואני אוציא את זה, והלקוחות שיגיעו, יחזירו לי את ההלוואה, נכון? אבל אתה לא בטוח בזה. והקטע פה שאתה לא יודע, מה שקרה, לקנברט, אתה לא בטוח שהכסף שאתה מוציא יחזור.
נכון.
לא בהיקף נכון. והסיבה לזה זה שאין לנו את המסר הנכון, זאת אומרת, אין לנו את האסטרטגיה הנכונה. עכשיו, מה זה אומר במילים פשוטות? זה תחשוב על זה שיש מלא אנשים שעוסקים בכל מיני תחומים, כן? לא משנה, עכשיו זה עריכת דין או ייעוץ משכנתאות, כן? בוא ניקח ייעוץ משכנתאות, כאילו. נושא שהוא סופר טכני, סופר קשה, בוודאי צריך ניסיון בזה. זה אנשים שהם אתה חייב להיות חכם בשביל להתעסק בזה. מצד אחד, מצד שני, אתה רואה שהחברות שמצליחות לא בהכרח מעסיקות את האנשים חכמים. זה חברות שמשווקות הכי נכון. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? כאילו, אם אני מקצוען בכל מה שקשור לייעוץ משכנתאות, איך זה יכול להיות שאנשים הולכים למישהו אחר שהוא לא מקצוען בזה?
נכון.
עכשיו, הוא מציג את עצמו בתור מקצוען, אבל ברור שבסוף מי שנותן את השירות, כן, נגיד בעל עסק, אם אני עכשיו בעל עסק קטן, מול עובד שכיר בעסק בינוני, אז ברור שבעל העסק הקטן הוא הרבה יותר טוב מהעובד השכיר.
ברור.
ברמת המקצועיות שלו.
כי
ועדיין אנשים מעדיפים את ההוא, איך זה יכול להיות?
נכון.
מה אני עושה לא נכון?
שאתה אומר שיכול להיות שיש עסק גדול יותר, עם שם חזק יותר, אבל בעצם בעל העסק הוא לא נותן השירות באופן ישיר.
בדיוק.
אלא איזשהו עובד שלו שהוא פחות מוכשר מהבעל העסק המתחרה שהוא קטן ואין לו עובדים, אבל הוא נותן את השירות. אז זה עולם אחר.
לחלוטין. כן. עכשיו פה אתה אומר, רגע, שנייה, אבל יש פה משהו לא הגיוני. הרי אני יותר טוב מאנשים אחרים, אם יש לי מוצר יותר טוב, אנשים אמורים לרצות אותי. ופה מגיע הנקודה של, כאילו, שזה לב ליבו של שיווק, שאנשים לא יודעים להבדיל בין נותני שירותים. הם לא יודעים שאתה יותר מקצועי. הם לא יודעים למדוד מה יותר מקצועי, כי הם לא מבינים כלום במשכנתאות.
נכון.
עכשיו, תשאל אנשים...
וגם תתחיל לסבך אותם בפרטים, הם יגידו, עזוב אותי באמא שלך. אתה יודע, עזוב אותי, תרכיב לי את המנת פלאפל הכי טעימה.
כאילו, מה שקרה, מה לשים לך בפנים? לא יודע, מה שטוב.
מה לשים לך בפיתה, כן.
מה שטוב. עכשיו, הפיתה שלך פחות קריטית, אבל משכנתה זה יותר קריטית. אתה אומר, בטח אנשים יקחו את זה יותר ברצינות. הפוך. אנשים לוקחים את זה פחות ברצינות, כי הם לא מבינים בכלל ומרגישים כמו ילד בכיתה ח' שהמורה למתמטיקה קורא לו ללוח ואומר לו, בוא תפתור בעיה בשני עולמים. ואין לו מושג מה לעשות. אז כאילו, הנקודת מבט שלנו, אתמול העברתי סדנה. כן, סדנה בגוף פיננסי גדול. הסדנה נקראת Data Storytelling, זאת אומרת, איך לספר סיפור מתוך דאטה. ותמיד כשאתה מציג לאנשים שהעבודה שלהם היא אנליזה, או דאטה, או פיננסים, או תכנות, אמרו לך, אבל יש לי את העובדות.
נכון, נכון.
למה אני צריך לספר סיפור? יש עובדות.
יותר מזה, אני נתקל בזה המון עם הרבה אנשים שמגיעים אליי, תדע לך. והם אומרים לי, במקצוע שלי אני לא צריך את זה אולי, או אצלי זה לא אפשרי, או מה אני כבר, איזה כבר טיפים, או איזה כבר סיפור, או איזה תוכן אני כבר יכול לתת. הרבה, כי הראש שלהם רגיל לחשוב במקום הטכני של ביצועים ותוצאות.
עובדתי.
עובדתי, שם אני בעצם יודע, הנה יש לי ציונים, הרגילו אותם בבית ספר, שכשרואים את ה-97-100, אז הם בסדר. אבל סושיאלי, מה שנקרא, הם פחות אולי קלטו את הקטע.
זהו, כאילו, עלית על הנקודה. הנקודה היא של איפה שיש בני אדם, סטורי טלינג עובד. איפה שיש משוואה, כן, אז צריך את העובדות, כן?
נכון.
עכשיו, אם אני חי בעולם של, נגיד, אם אני עכשיו כותב קוד, או שאני מהנדס ואני בונה גשר או בניין, יש תשובה נכונה. יש תשובה עובדתית נכונה לבעיה שלי, כן.
ברור.
אבל בשנייה שזה מול אנשים אחרים, הם לא יודעים מה נכון ומה לא.
נכון. עכשיו, הם יותר עובדים מהמקום היצרי, חייתי, רגשי, שאומר להם, אני מרגיש טוב איתו או אני מרגיש לא טוב איתו. התחושת בטן משחקת משחק יותר חזק מהרציונליזציה שאחר כך מגיעה.
כן, אז זה אומר שאתה בתור, יש דברים שאתה טוב בהם, ויש דברים שאתה לא טוב בהם. עכשיו, נניח שאתה טוב בדברים טכניים כמו מצלמות או מחשבים. אז אם תלך לקנות מצלמה, אתה יודע מה לשאול.
נכון.
אבל אם אחר תלך לקנות מזגן, אתה יודע מה לשאול?
אני אישית מהנדס חשמל, אז כן.
כן, אבל נגיד, אז כך מוצר שאתה לא מבין בו.
איפור.
איפור. אתה צריך לקנות איפור עכשיו, אתה יודע מה לקנות?
לא.
תכשיטים.
יש לי לקוחה שאני יכול לשאול אותה.
בדיוק, אבל אתה לא יודע בעצמך. אתה לא יודע מה לשאול. עכשיו, ואז אנחנו שואלים שאלות טיפשיות כאלה שנשמעות כמו, האוטו הזה בטח יותר מהיר מהאוטו הזה, כי הוא אדום. מה הקשר?
אבל זה נכון, זה נכון.
עכשיו, זה נקרא אינטואיציה רעה ואינטואיציה טובה. עכשיו, האינטואיציה שלנו זה כלי נהדר בתחום שאנחנו עוסקים בו הרבה מאוד זמן.
או, וואי, אמרת פה משהו ענק. אני חייב שנייה להגיד על זה.
עצרתי.
שים פוז. המרצה שלי במכללה, כשלמדתי הנדסת חשמל, אמר בדיוק את זה. הוא אמר, הוא לימד אותנו פיזיקה, וכולם היו פרצופים סובלים, חוץ ממני. כמובן, שאני תמיד מתלהב, יד החדש, יום. אז אתה רואה, המורה אומר לנו, חבר'ה, הוא שאל אותנו שאלה בפיזיקה, וכולם טעו. כולם טעו. זה לא היה אינטואיטיבי לענות על השאלה הזאת. ואז הוא אמר, מה שאתם תראו בשיעורים איתי, זה שהאינטואיציה שהייתה לכם עד היום שגויה, ואתם תתחילו לפתח אינטואיציה חדשה, ואתם תחשבו אחרת מאנשים אחרים, ואתם תהיו צודקים יותר מאנשים אחרים, בדברים שאחרים טועים בהם.
נכון, נכון מאוד.
סתם, הזכרת לי את זה.
זה בדיוק הדבר. זאת אומרת, יש, מה זה אינטואיציה? אינטואיציה זה שאתה מזהה דפוסים. ואתה יודע מה נכון, מה מתאים, מה עובד, מה הגיוני, אבל אתה צריך מספיק דפוסים בשביל לדעת מה הגיוני.
כן.
עכשיו, אם אתה עכשיו, אתה ילד בן 12 שלומד אנגלית, אתה לא יכול לבוא למורה להגיד לה, תשמעי, זה לא נשמע הגיוני. מאיפה אתה יודע?
נכון.
אתה לא יודע מספיק אנגלית כדי לדעת אם זה הגיוני או לא.
נכון.
כן, עכשיו, אם אתה עושה משהו הרבה מאוד זמן, כן, אם אתה עכשיו מומחה ליחסי ציבור, כן, ואני מציג לך בעיה ביחסי ציבור, אז כנראה שאתה אינטואיטיבי, תדע מה הפתרון. אבל אם אני מציג לך בעיה באפייה, מה הקשר? כאילו, מאיפה אתה יודע מה עושים?
אני אישית לא יודע. שאל לצוותא שלי, בוכרי טובה, יודעת כנראה.
אז כאילו, עכשיו, העניין זה, כאילו, חוזרים לאותה הרצאה, סדנה שעברתי בגוף פיננסי, והם אומרים לך,
שזה דאטה סטורי טלינג, אמרנו.
כן, דאטה סטורי טלינג.
עכשיו, דאטה סטורי טלינג.
דאטה.
דו משמעות מגניב.
עכשיו, הקטע הזה של, אתה אומר, אם העובדות, כאילו, אם אני יודע את העובדות, למה אני צריך סטורי טלינג? כאילו, מה לא ברור? אני אומר, מצוין, בוא נעשה לך שני תרגילים שונים.
כן.
תרגיל ראשון, זה באיזה נייר טואלט אתה משתמש?
באיזה נייר טואלט אני משתמש?
כן. האם הוא יבש או רטוב?
לא, בזה שהיה הכי מהר לבחור אותו באפליקציה של המשלוחים.
כן, עכשיו, תחשוב, רוב האנשים סביבך משתמשים באיזה נייר טואלט, יבש.
נכון.
אז גם אתה. עכשיו, מי משתמש בנייר טואלט
שהוא רטוב?
מטליות לחוץ.
תינוקות.
תינוקות, נכון. זאת אומרת, אנשים שיש להם בעיות.
נכון.
כן.
במרכאות, פשוט.
במרכאות, כן.
זה יותר פיין.
מקרים קשים, אנשים שעדינים במיוחד וכו'. עכשיו, בוא נחשוב שאתה יוצא פה בחוץ לגינה, ואתה עובד בגינה, ואתה מתלכלך בבוץ ובאפר, ויש לך לכלוך בתחת הציפורניים. מה אתה עושה? אתה חוזר הביתה ולוקח מגבת יבשה ומנגב, או שאתה שוטף ידיים?
שוטף ידיים.
אוקיי.
זאת אומרת, אגב, אני מבין את הראש ואני דווקא פחות משתמש בנייר טואלט, סתם לידע כללי.
כן. די לשטוף.
שידו.
לשטוף.
כן.
לשטוף זה עדיף. זאת אומרת, עכשיו בוא נחשוב על זה, ועדיין אנחנו משתמשים במוצר הנחות, נכון. למה? כי כולם עושים את זה. עכשיו, בוא נלך עכשיו אחורה. נגיד ש...
אני תכף אשאל אותך שאלה שמאוד מעניינת אותי.
נעשה לך היפוך בזמן, ונגיד עכשיו שהדבר הראשון שהומצא היה מטיות לחות. ואז אתה היית בא וממציא את הנייר טואלט. והיית אומר להם, חבר'ה, יש לי מוצר יותר טוב, נייר טואלט יבש. כולם מסתכלים עליך, אוקיי, האיש הזה משוגע, נכון?
זה לא אפקטיבי, זה לא עושה את העבודה.
אבל עכשיו, רוב המוצרים שנמכרים בתחום הזה, כן, לניגוב הישבן, זה מוצר שהוא נחות.
כן, שאגב, את אותו מוצר נחות, כשהפעלנו את כולם רגשית בקורונה, לא אני אישית, כן, אני לא באו לי...
זה משהו אחר.
אז כולם נהרו לחנויות.
זה נקודה קרובה.
כן, פשוט לחצו על אותו כפתור על 200, וזה שלח אותם לקנות מלא נייר.
עכשיו, הקטע של נייר טואלט בקורונה, זה כשאני קונה נייר טואלט, כולם רואים שאני קונה נייר טואלט, קל לראות את זה.
נכון.
כי זה גדול.
נכון.
והמטליות הלכות זה קטן.
נכון.
עכשיו, למה זה ארוז בצורה שהיא קטנה? כי לא חשבו על זה. אבל כל הדברים האלה בסוף אתה מבין שהסיבה שאני קונה מוצר היא לא כי הוא טוב או לא טוב, או לא כי הוא עושה את העבודה שלו או לא עושה את העבודה שלו. היא קשורה להרבה מאוד דברים שהם
הרבה השפעות.
עולם. כן,
הרבה
בדיוק.
השפעות.
עכשיו, אז זה דוגמה אחת.
נכון.
כן, הדוגמה השנייה זה, mm-hmm. בוא נגיד עכשיו, כן, ואני שואל את זה אנשים שעובדים בגוף פיננסי, mm-hmm. שאני עכשיו נותן לך בונוס, mm-hmm. $1,000 mm-hmm. בתנאי אחד. בחינם.
כן.
אתה מקבל $1,000, מה שצריך לעשות זה לדאוג שהוא יופקד בקרן הפנסיה שלך, mm-hmm. תוך שעה. Mm-hmm. אתה לא יכול להשתמש באינטרנט, mm-hmm. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות חיפוש באינטרנט, mm-hmm. אתה כן יכול להשתמש באינטרנט, אבל לא לעשות חיפוש באינטרנט, mm-hmm. ואתה לא יכול להתקשר לסוכן ביטוח.
כן. אז מה אתה שואל אותי, אם אני יודע איך לעשות את זה?
האם אתה יודע איך לעשות את זה? עכשיו, תחשוב. שאלתי אנשים בגוף פיננסי, יש שם כאילו 30 ומשהו אנשים בחדר, mm-hmm. אחד ידע, mm-hmm. והם עובדים בפיננסים.
כן.
זאת אומרת שרוב הציבור לא יודע איך עושים את זה.
כן.
עכשיו שאלתי אותם, נגיד אם עכשיו הייתי רוצה לתת לכם $1,000 לבזבז בזרה.
כולם יודעים.
כולם יודעים לעשות את זה. יפה. עכשיו אתה אומר, איך זה יכול להיות? עכשיו הנקודה
התרבות,
של...
התרבות.
עכשיו, אתה יודע... תמיד בדוגמאות האנשים ישר יורדים אחד לשני ושופטים ומאשימים, וזה לא הפואנטה פה.
כן, זה גם תרבות מסריחה ש...
עכשיו אני לא שופט את השופטים, כי אז אני גם שופט.
כן.
אני אומר, עזבו את זה. נכון. כאילו, ככה לא לומדים.
נכון.
תסתכלו על הדבר, יש פה הרגלים שיש לנו, כן, עכשיו, נגיד, אני לא יכול להפקיד את הכסף
מיידית לפנסיה. אין לזה טוב ורע, כאילו, מי החליט מה טוב.
כי אני צריך למלא תפסים.
כן.
אני צריך לעשות פעולות.
נכון.
זה מסובך. עכשיו, mm-hmm. למה זה מסובך לחסוך כסף?
כי עשו את זה מסובך.
אבל למה?
כדי שאתה תוציא.
כי לא חשבו על זה.
כי לא חשבו על זה?
לא, לא. הם לא חשבו. Okay. מי שאחראי על חיסכון, mm-hmm. הוא פשוט לא חשב על זה. הוא פשוט לא חשב.
הוא לא חשב על לעשות את זה נגיש ואטרקטיבי. כן. הבנתי את הראש, כן.
כן, ואז אני אומר,
ברור לי אבל למה.
למה שלא יהיה לי אפשרות, שיהיה לי כל האפליקציות האלה שעוזרות לי לבזבז כסף, שיהיה לי גם אפליקציה שאומרת, בוא תלחץ פה,
וזה
מעביר בספונטניות 100 שקלים לחשבון החיסכון שלך, או 200 שקלים להשקעות, או whatever. למה אין כזה? עכשיו, שוב, אני לא מאשים אף אחד, אני רק אומר שזה, כשאתה שואל שאלות נכונות, אתה פתאום מקבל פרספקטיבה.
תדע לך, אני חייב רגע לשים פוז, כי הייתה לי שאלה מקודם, וגם זה בדיוק מה שאתה נוגע בו עכשיו. אני גם אומר את זה המון לחבר'ה שאני מלווה בקורסי עסקים, אני אומר להם, אתם חייבים ללמוד לשאול את השאלות הנכונות. שאלות גרועות יבילו אתכם לתשובות גרועות, ושאלות טובות יבילו אתכם לתשובות טובות, ואתם תחליטו איפה אתם רוצים להיות, כי שאלה גם מייצרת הובלה.
כן.
אני מסביר להם את זה. עכשיו, תראה, השאלות שאתה מתאר פה, זה שאלות, אני מאוד אוהב לשאול את השאלות, אני מאוד אוהב להיכנס בין הסדקים של מה נכון ומה לא נכון. אם אמרת לי שיש שחור ולבן, אני רוצה לראות מה יש בגוונים האפורים, תן לי לראות מה קורה שם, אני אשאל שם את השאלות הטובות. גם תן לי לראות את מצבי קיצון, ותן לי לקבל הבנות סופיות של דברים, של למה דברים מתנהלים ומה החוקים. אני כל הזמן שואל שאלות כאלה, כדי לקבל הבנה ופרספקטיבה על איך העולם הזה עובד ומתנהל. עכשיו, שאתה עמדת פה כמה שאלות, שאני חושב שפותחות מאוד את הראש לאנשים. למה דווקא זה? למה? זה כי זה גדול, אבל זה לא אפקטיבי. ורגע, ולמה עשו מאוד נגיש לבוא לזרה, להוציא דברים על בגדים, אבל הפוך, החלק השני, של איך אני מכניס כסף.
חוסך, כן, משקיע.
חוסך, משקיע. למה אין את הצד השני של איך אני לוחץ את זה ב-backwards, מה שנקרא?
עכשיו, זה ההבדל בין אנשי שיווק.
וזה מטורף, נכון.
אנשי שיווק שעוסקים ב להפחית חסמים, לצמצם חיכוך, לבין אנשים שאומרים, מה, אבל זה עובדה, אבל זה עובדה, זה לא התפקיד שלי, זה עובדה, אנשים צריכים לחסוך, שיחסכו, מה פתאום לחסוך בספונטניות, שיחסכו כסף כל חודש. אוקיי, אבל אם בא לי בספונטניות לחסוך, אני לא יכול, הם לא חשבו על זה פשוט. עכשיו, זה אנשים שהם, הם גם מדברים איתך במונחים
של... הם לא אנשי שיווק, הם לא אנשי מכירות, זה העניין.
הם לא חושבים על הם לא חושבים על מה שהם עושים, כאילו מה שהם עושים רציני מדי, והם לא אמורים לשווק אותו.
אוקיי.
כן, עכשיו, כשאתה מסתכל, תיקח, נגיד, כאילו, שאני אומר לאנשים, קשה לך, כאילו, יש לך מוצר נהדר, יש לך שירות נהדר, כן? בוא תראה מה הבעיה שלך. הבעיה שלך שאתה חושב שאנשים אחרים יודעים את זה, או יכולים לזהות את זה בקלות.
וואו, מדהים.
עכשיו, איך אני יכול... איך אני יכול...
יש את מפת העולם שלך, ויש את מפת העולם של איך שהוא רואה את הדברים כרגע.
עכשיו, איך אני יכול לעשות לך, סוויץ' קל בחשיבה? בוא נגיד שיש יששכר. מי זה יששכר? זה מישהו שנכנס לתחום שלך.
מישהו מהתנך.
כן, מישהו שנכנס לתחום שלך, והוא חדש בתחום. אין לו את המקצועות שלך, ואין לו את המוניטין שלך. הוא אדם בינוני, נקרא לו. אבל הוא מתחרה בך. נגיד שעכשיו אתה יששכר. אתה לא אתה, אתה יששכר. מה אתה עושה? איך תקבל טראפיק? מה שאתה תעשה, אתה למשל תחפש לקוחות בעלי שם. נכון? לקוחות מפורסמים, חברות גדולות וכולי. אפילו תעשה להם את השירות בחצי חינם או חינם, רק שיסכימו לעבוד איתך. ואז, שתהיה אצלהם במשרדים, תפרסם את זה, תעלה תמונות לפייסבוק ולאינסטגרם ולטיק טוק.
שגם זה לא אינטואיטיבי לכולם, מה שאתה אומר כרגע.
כן, עכשיו, אנחנו נחשוף את זה החוצה, זה לא כולם, זה יששכר. עכשיו אנחנו יששכר. מה יששכר צריך לעשות? הוא צריך לעשות הרבה מאוד רעש כדי...
כן, לקבל הכרה ומוניטין.
שיתקשרו אליו אנשים, נכון, המזכירה שלו תענה, זה לא הוא עונה, המזכירה שלו עונה, ואומרת, אנחנו ממש מצטערים, אבל אין לי מקום, הכל כבר מוזמן. או, כן, אנחנו חודשים קדימה, זה, יכול להיות שהתפנה לי פה מקום, אולי אני אסדר לך פגישה בתאריך כזה וזה, רק 40 דקות. אני מצטערת, וזה בין לבין, הוא לא יספיק, אחרי זה הוא חייב ללכת לשדה תעופה, יש לו לקוח בחול, כזה, נכון? סיפור כזה של דאווין.
כן, הם בעצם מייצרים סוג של ביקוש מדומה.
עכשיו, הוא אומר, רגע, אבל זה בעצם מה שהוא עושה, הוא כאילו, הוא סוג של מזייף. כן, או שהוא מייצר רושם הרבה יותר ממשהו. אוקיי, אבל זה יששכר. תחשוב על העסק שלך, אתה. יש לך לקוחות? כן. יש ביניהם לקוחות טובים? כן? כן, נכון? אתה באמת, כאילו, באמת יש לך עומס בעבודה? כן, יש לי, כאילו, יש לי אחלה עבודה.
כן, כן.
אני יכול יותר, אבל...
זה גם לדעת להתחבר רגע למצב שלך.
אז תשווק את זה. תראה לאנשים. עכשיו, אני לא יודע... כן, אם אתה עורך דין טוב או לא, אבל אני כן יודע שאם...
אם יש לך הרבה לקוחות, לדוגמה.
שאם יש לך הרבה לקוחות, או יש לך לקוח ממש גדול שכולם מכירים, או שיש לך משרדים במגדל מפואר, אז אני יודע שאתה טוב.
כן.
אני לא יודע לשפוט אותך, אבל אני כן יודע לפרש סיטואציה.
נכון.
עכשיו, בוא נדבר רגע על פרשנות.
כמו ש... סליחה שאני אצור אותך. כן. גרנד קרדון, אתה יודע, הוא מדבר גם על זה, הוא אומר, תראו, חבר'ה, אין מה לעשות. כמו שטראמפ... קנה את הטראמפ טאוורס, שזה לא היה טראמפ טאוורס בכלל בהתחלה, ואז הוא נתן לזה את השם שלו, ויש לו גם את המטוס שם בחברת תעופה שחונה שם בחוץ, ושואלים אותו למה המטוס שלך פה, זה דורש תחזוקה, זה דורש עבודה, כאילו תכניס אותו לבפנים, אתה פחות הוצאה, אז הוא אמר, לא, אני צריך שכולם יראו שהמטוס שלי פה בחוץ, השם שלי צריך להיות פה בחוץ, שכולם יעברו ויראו טראמפ. יש משהו בהבנה הזאת, תשמע, טראמפ זה טראמפ.
בוא ניקח כאילו את הדוגמאות שהן רלוונטיות לאנשים, אני מניח שרוב הצופים אין להם את הספורטי. גם לי אין.
זהו, אבל אני רק אומר משהו ש... תראה, יש לי פה איזשהו מסר. מטוס פרטי אי אפשר לזייף.
כן.
סבבה, זה המסר שלי. מטוס פרטי אי אפשר לזייף. עכשיו, אני אומר לך בכנות, אני לא חושב שצריך לזייף. אני אישית, כי אני אגיד לך למה. כי... אגב, אני פעם לדוגמה, אמרת פה משהו על התורים, ואני אז עוד לא אפילו למדתי עסקים, אבל הייתה לי הבנה כנראה אינטואיטיבית, כי הייתי דוגמן ושחקן במשך 6 שנים, וראיתי חברות פרסום גדולות איך הם עובדים. אז פעם אחת איזשהו מנהל של מועדון בצ'אטה הגיע אליי ואמר לי, תקשיב, לא מגיעים אליי מספיק אנשים לליין הזה של הריקודים, למרות שהוא מאוד מאוד טוב ומאוד מקצועי, והוא הביא את הבצ'אטה לארץ בכלל. וכל המועדונים האחרים, הם העתיקו ממנו בכלל, אבל הוא קיבל הכי פחות לקוחות בכלל, זה הזוי. ואז אמרתי לו, ואז מה הוא עשה? הוא שם בכניסה, בתור, אחד, שתיים, שלושה שולחנות ענקיים, שבכל אחד איזה שתי נותנות שירות, כי מה הוא רצה? שאנשים לא יחכו בתור, מה פתאום? שאנשים יסבלו? אז אמרתי לו, כן, שיסבלו בתור, למה? אמרתי לו, אתה מוריד את כל השולחנות, אתה שם דוכן פיצקלך כזה, ואתה שם בחורה אחת. אני רוצה שיהיה תור מפה ועד סוף הרחוב. שאנשים יסבלו בכניסה, סך הכל חצי שעה סבל, אבל אחרי זה שלוש שעות שהם נהנים בתוך המסיבה, נכון? אבל מה הרווחת? מה זה, מה זה המקום הזה? מה יש פה? למה כולם עומדים פה בתור? זה בטח מקום טוב. אמרתי לו את זה, בום, השתנה לו כל הליים.
זה לחלוטין נכון, זאת אומרת, וזה הקטע של פרשנות.
נכון, נכון.
אנחנו לא יודעים...
אנחנו מפרשנים בדיוק, שמים לב לסימנים.
אני לא יודע מה יש בתוך המועדון, כי לא הייתי במועדון. אבל אם יש תור מחוץ למועדון, סימן שהוא טוב. עכשיו, אתה לוקח בעל עסק טיפוסי.
איך אתה מסביר את זה, אבל אתה...
שזה נורא נורא נאיבי גם.
נכון.
עכשיו, אתה לוקח בעל עסק שאומר, אנשים לא יודעים שהמועדון שלי טוב, אז אני אשים אלכוהול יותר טוב. אני אשים, כאילו, צוות יותר חתיך. אני אשקיע יותר במקום. כן, אבל הם לא יודעים שהמקום טוב, הם לא בפנים, הם לא יראו את זה.
בדיוק. או שהם משפרים את המוצר, מוסיפים לו עוד גאדג'טים.
אתה משקיע, בדיוק, אתה משקיע בדבר שאנשים לא רואים. תשקיע במה שרואים. עכשיו, מה רואים? תחשוב, וזה הנקודה של פרשנות. עכשיו, אתה אומר, כן, אבל מה, מה, אנשים טיפשים? התשובה היא, זה לא עניין של טיפשות.
זה עניין של עיוורון.
לא, לא, אני לא, שוב, אני לא שיפוטי.
לא, לא, לא במקום שיפוטי. עיוורון, עיוורון זה לא רואה.
בוא אני אעשה לך...
עיוורון זה לא רואה, זה לא שיפוטי.
חידון קצר, כן? כן. נגיד שאני עכשיו רוצה להכיר, כאילו, להכיר לגבר בחורה. כן? ואני אומר לו, תשמע, יש לי מישהי להכיר לך, היא בחורה טובה. איך היא נראית? עכשיו, אנחנו יודעים איך היא נראית, לא נעים להגיד, אבל היא לא משהו.
אוקיי.
כן? בגלל זה אמרתי שהיא טובה. נכון, אישה טובה, מה זה אישה טובה? היא כנראה לא מושכת. עכשיו, אם הייתי אומר, נגיד, לגבר...
כן, כאילו, איך שהוא שומע את זה, אתה מתכוון.
איך שהוא מפרש את זה.
כן, איך שהוא מפרש את זה.
יש תמונה בראש.
כן, שאתה אומר לו, זה כמו שמישהי אומרת לי סתם, תקשיב, יש לי מישהי מדהימה, מדהימה, מדהימה להכיר לך, היא קצת מלאונת, אבל היא מדהימה, מדהימה, מדהימה. וסליחה אם אני מעליב, אבל זה לא מלאונת, בואו, יש, תגידו את האמת לפחות. ואז אני כזה, וואו, לא נעים לי עכשיו, מה אני אומר לה? זה לא מתאים. כי אני אישית, באתי מבית של ספורטאים, אני מאוד דואג לכושר שלי, וזה ממש לא, לי אישית זה לא מתאים.
עכשיו, הנקודה זה לא, הנקודה פה זה לא הדייטינג, הנקודה פה זה הקטע של התמונה הראשונה שיש לך בראש.
נכון, זה הדבר הראשון שאמרתי עצמי, יש לי חשד ש...
יש לך חשד, בדיוק, אתה חושד. ועכשיו, אם אני אומר לך, אם אני אומר נגיד לבחורה, אני רוצה להכיר לך בחור והוא מצחיק. אז עכשיו, יכול להיות שהיא אוהבת...
היא תגיד, בטח הוא מכוער.
אז שמעתי תשובות כמו ג'ינג'י, נמוך, נמוך, זה מכוער, קרח. אמרתי, אוקיי, קרח זה רע, טוב לדעת.
אוקיי.
אבל זה התשובה הראשונה.
מי שלא צופה ורק שומע, אז אליה ויש לו קרחת, אז בגלל זה זה מצחיק.
אז כאילו, הקטע הוא שאנחנו מפרשים.
כן.
עכשיו, הפרשנות, כשמישהו אומר לנו משהו טוב, אנחנו מפרשים לשלילה. כשאתה מנסה למכור לי משהו ואתה אומר לי את היתרונות, אני חושב מה לא בסדר, איפה הקאץ', מה הוא לא מספר לי. עכשיו, אם אני רוצה כן למכור, וכן לשכנע למישהו שלא מאמין, לא יודע ולא...
Pros and cons.
אני רוצה את ה... לא, מה שאני רוצה לעשות זה נקרא פגם אסטרטגי.
וואו.
אני רוצה לספר את המשהו השלילי, אבל שהוא בעצם חיובי.
כן, שהוא גם בשליטתך. אתה לוקח שליטה על השלילי.
אז אני אסביר מה זה. אתן לך דוגמה. כן, נגיד בדייטינג, מה זה אומר בדייטינג? אז נגיד שאני רוצה עכשיו להכיר לך מישהי, ואני רוצה שתחשוב אוטומטית שהיא יפהפייה, בלי לחשוד לרגע. אז אני אגיד לך, שמע, אני רוצה להכיר לך מישהי, אבל אני חושש כי היא קצת ביצ'ית. אז אתה אומר, וואו, וואו, פצצה. ולא רק שהיא פצצה, היא גם חכמה. היא גם, יש לה חוכמת חיים, היא יודעת להטל בגברים. עכשיו, כן. מי אומר אלה שהיא ביצ'ית? אלה שהיא התלה בהם. נו, מה הם יגידו? זאת אומרת, אוטומטית המחשבה, הדמות שיש לך בראש היא, כן. היא חיובית, והרגע שהוא אומר, וואו, אני רוצה.
כן.
נכון. עכשיו, אם זה נגיד, אני רוצה לשדך לאישה...
יש ספר, למה גברים אוהבים ביצ'יות?
כן. אם אני רוצה לשדך לאישה, כן, אני אגיד לה, שמע, יש לי מישהי להכיר לך, אבל שתדעי שהוא קצת סנוב. אה, סנוב, הוא בטח חתיך, הוא בטח חכם, אינטליגנט, והוא גם לא מפלוטט עם כל אחת. כי הוא קצת סנוב. נכון, זאת אומרת, אמרתי משהו שהוא כאילו שלילי, והדמות שיש לנו היא חיובית.
כן, כן.
עכשיו, בהרצאות שלי, לפעמים אני עושה, יש לי הרצאות של שיווק, גם אסטרטגי.
גם אסטרטגי.
כן, אני מראה למשל, שתי עוגיות, עוגיה אחת שהיא עגולה ויפה, ועוגיה אחרת, צ'וקולד צ'יפ כזה, עוגיה אחרת שהיא כזה, הקצוות שלה לא מושלמים. ואנשים מסתכלים, ואני אומר להם, מה אתם מעדיפים? ורוב האנשים מעדיפים את העוגיה עם הקצוות הלא מושלמים.
נכון.
ואז אני שואל אותם למה.
כי זה פחות מעובד, כי פחות זה, כי פחות דבר.
אמרו לי, זה עבודת בית.
נכון.
זה עבודת יד, זה כאילו זה משהו שהוא לא מתועס.
אחד משהו.
עכשיו, בפועל זה אותה עוגיה עם פוטושופ, כן? אבל הנקודה היא להראות, להמחיש את העניין שאנחנו מפרשים כל דבר.
מדהים, מדהים.
ואז נגיד,
כן, אנחנו חיים בעולם של פרשנויות, או בעולם של, איך קראת לספר?
מה? פלסטלינה בעולם של ברגים?
פלסטלינה בעולם של ברגים.
כן. עכשיו, הנקודה של...
זה הספר של אליאב, אגב, מי שרוצה...
בעולם של שיווק, מה זה אומר עולם של שיווק? אנחנו מסתכלים על העולם ומפרשים אותו. כי אני לא רואה מציאות, אני רואה את הפרשנות של המציאות שלי.
כן.
עכשיו, יש לזה הרבה מאוד משמעויות, בהרבה מאוד צורות. כאילו, אם תרצה, ניכנס לכל מיני רבדים.
מה שאתה רוצה.
שגם... גם ריח יכול להשפיע עליי, גם תמונה, גם צליל, מוזיקה וכו'. הרבה מאוד דברים משפיעים עלינו, ואנחנו לא מודעים לזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו נכנס לחנות יין ויש מוזיקה צרפתית, אני כנראה אבחר יין צרפתי, וכשהמוכר יגיד לי, רגע, זה בגלל השנסון הצרפתי בחרת את השבלי הזה?
אז תגיד לו,
נראה לך, נראה לך, עליי זה משפיע.
אין מצב.
כזה, בדיוק. עליי זה משפיע, מה פתאום. אבל זה כן משפיע עלינו. עכשיו,
הכל משפיע.
גילו בחנויות קולבו שהקצב של המוזיקה בחנות קולבו משפיע על הקצב שבו אתה הולך ובוחן את החנות. זאת אומרת, עכשיו, בחנות אופנה, למשל...
אפשר לשים את זה בסופר, אם אני לא יכול לעמוד בתור, אני משתגע. שימו מוזיקה קצבית, ויאללה, תקתקו, עזבו אותי, לא רוצה לעבוד בתור בסופר.
אז תזמין אונליין.
כן, זה מה שאני עושה.
זה הנקודה. עכשיו, כאילו, מסתבר שכל דבר משפיע עלינו.
כן.
כן, אבל כשאתה מסתכל על עולם של שיווק, יש משהו בקבלת החלטות שנקרא שקלול תמורות. זה נקרא טרייד-אוף. זה אומר שאני לא מאמין, אני כבן אדם, כן, כולנו, לא מאמינים שיש גם וגם. זאת אומרת, שאם עכשיו מישהו בא ואומר לך, תשמע, יש לי פה אבקת כביסה חדשה, שהיא טובה, היא גם מנקה מעולה, והיא גם טובה לאיכות הסביבה. אתה אומר, חרת, לא יכול להיות. לא יכול להיות.
כן.
אבל אם הייתי אומר לך, תשמע, יש פה אבקת כביסה, שהיא ב-4% מנקה פחות טוב, אבל 82% יותר טובה לסביבה. אתה אומר, אוקיי, הגיוני. עכשיו, בשנייה שאני אומר משהו שלילי, אתה מאמין למשהו החיובי. אבל אם אני אומר רק חיובי, אתה לא מאמין לי.
נכון. אתה יודע, אני אגב אישית, באתי מתחום של עולם של NLP, אני מגיל מאוד צעיר, מגיל 17 בערך, אני לומד NLP, ועוד תחומים, זאת אומרת, זה לא נגמר שם, זה לא התחיל שם. ויש את העניין הזה של עונג וכאב, המוח ההישרדותי, ופרשנויות, ותפיסות חושיות שמועברות למוח שמפרש, ומצמיד כל מיני הנחות וכו וכו, ודפוסים. ומה שאני רואה, זה שהרבה פעמים, הרבה אנשים אגב לא מודעים לזה, וחבל, אני חושב שצריכים ללמוד את התחום הזה, זאת אומרת, זה תחום שכדאי ללמוד אותו. וברח לי עכשיו, יש לי בלקאוט.
אז נדבר על משהו אחר.
אתה תזכיר לי את מה שאתה אמרת, ואז אני אחזור לעצמי.
על השקלול תמורות?
על השקלול תמורות, נכון. יפה. אז זהו, זה מה שרציתי להגיד, על העונג ועל הכאב, על המוח ההישרדותי, שכל הזמן מחפש מה הבעיה ואיפה היא נמצאת.
כן.
זאת אומרת, זה מצב סטייט די בלתיין בבני אדם, וגם אצל חיות אגב. ואנחנו תמיד, גם, אתה יודע, גם אם נהיה על גג של מגדלי יו, במצב פנטסטי, וכל הבאים מראים לנו, הנה, סתכל, החשבון שלך במצב מצוין, יש לך בת זוג מדהימה, הנה הילדים היפים שלך, הנה הבריאות שלך, הכל מצוין, הכל טיפ טופ. 5 דקות יעברו, ואתה תתחיל לחשוב על הבעיה הבאה. יפה, עכשיו, למה זה קורה? כי זה חלק ממנגנון הישרדותי, בילט אין נפרד, בילט אין, מחובר להארדוור שלנו, והוא לא ניתן, אי אפשר להפריד אותו, מה שנקרא. ואנשים צריכים לדעת את זה, להכיר את זה. יש כאלה שקוראים לזה הקוף המדבר. מכיר? הקוף המדבר.
יש כל מיני אנלוגיות, דימויים.
אז זהו, אז אני חושב שצריך רק להכיר את זה, לדעת שזה שם, וכן, בן אדם מחפש את הקאץ'. תן לו, תאכיל לו את המטען, את, ה, את הסל הזה של הרגש השלילי שהוא מחפש, שתשלים לו אותו, כי הוא צריך את זה.
אני צריך, בדיוק, זה עניין שלי כאילו שהמתמטיקה תעבוד לי. בדיוק. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מראה לי את, ה, את המוצר, אתה אומר לי, זה המוצר שלי, זה מוצר קוסמטיקה, mm-hmm. וזה הקרם פנים הכי יקר בעולם. הדבר הראשון שאני אחשוב עליו זה, וואו, זה בטח טוב.
כן.
זה בטח מדהים.
Anti-aging.
עכשיו, אם אתה מראה לי, נגיד, תחשוב על רולדין למשל, mm-hmm. איך הם בנו את המותג שלהם בצורה כל כך יפה, mm-hmm. כן? הם הפסיקו למכור אותו כמו אוכל. והם התחילו למכור אותו כמו קוסמטיקה.
Mm-hmm, נכון.
נכון. עכשיו,
מאוד אסתטיים.
הפרסומות, הם מראות לך משהו שהוא לא אכיל, אלא משהו שהוא יפה. משהו שהוא נראה יוקרתי.
נכון.
עכשיו, הפרסומות האחרונות...
שקרית הסופגניות שקניתי אז...
בדיוק.
עד עכשיו אני מוריד את זה.
הפרסומות האחרונות, הם בכלל נראה, כאילו, כבר יצבו אותם כמו אקססורי.
נכון.
עכשיו, אתה רואה את החוכמה מאחורי זה, ואתה אומר, אוקיי, האנשים האלה מבינים שיווק ברמה הכי גבוהה שיש.
נכון, נכון, נכון.
ואתה אומר, זה בכלל לא, כאילו, אנשים מסתכלים, זה בכלל לא מפתה אותי לאכול את זה. אבל איך שיש את הסברים בדוכן, כאילו אנשים באים וכמו הרבה, זה הכל נעלם, נכון? איך זה קרה?
שיווק טוב.
עכשיו, יש הבדל גם בין מה אנשים אומרים לעצמם, למה נכון. כן, וזה העניין של, יש פרופסור ג'ונתן היידט, הוא קרא לזה הרוכב והפיל. עכשיו, מה זה הרוכב והפיל? זה דימוי של המוח שלנו, יש בו גם את הרוכב וגם את הפיל. עכשיו, הרוכב זה המוח המודע שלנו, והפיל זה התת מודע. עכשיו, מי יותר חזק, מי יותר שולט, מי דומיננטי?
הפיל.
הפיל. אבל הרוכב חושב שהוא שולט. עכשיו, יש לנו איזה עניין של אשליה עצמית, שאנחנו בטוחים שהרוכב זה אנחנו. כן, התת מודע זה לא אנחנו, זה משהו שלנו, אבל זה לא אנחנו. אנחנו זה הרוכב, ושאנחנו בשליטה כל הזמן. בפועל, מה שקורה, זה מה שאומר ג'ונתן היידט, הפיל מחליט רוב הזמן מה עושים ואיך, והמוח המודע, הרוכב, לוקח את הקרדיט. Mm-hmm. עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, אצלי זה לא ככה, התשובה היא, אתה לא יכול לדעת. אתה, לא, אי אפשר לדעת את זה.
כי זה תת מודע.
לא, אי אפשר לדעת את זה, כי, זה המוח, לא מודע. כי המוח משקר לך. Mm-hmm. זאת אומרת, גם בניסויים שעשו על אנשים, גם אנשים שיש להם הפרדה בין החלקים של המוח, כן, ושאלו אותם למה הם עשו משהו, הייתה להם תשובה. עכשיו, לא יכולה להיות להם תשובה, mm-hmm. כי הם לא יודעים.
נכון.
אבל הייתה להם תשובה. זאת אומרת, החלק של הצד של המוח, של המודע שלנו, mm-hmm. הוא ממציא סיבות מקצועי.
פרשנויות.
עכשיו, תחשוב שאתה, שיש לך, כאילו, אחים, אחים, אחיינים וכולי, בני שנה וחצי, שנתיים, הם מסתובבים בבית, מצביעים על דברים, ואומרים לך, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. נכון? הם רוצים דברים.
נכון.
זאת אומרת, זה התת מודע. המוח הפרימיטיבי עובד.
נכון.
אבל אין להם...
אצל ילדים רואים את זה הכי מודגש, אגב.
אין להם יכולות של היגיון. נכון. הם לא יודעים להסביר למה. Mm-hmm. עם הזמן, הם לומדים למה, ואז הם מתחילים גם לשקר. כן, מדהים. עכשיו, הקטע של ה... נכון. העניין הזה של להסביר למה, זה דרך שלנו להיות מקובלים חברתית. כי מה זאת אומרת שאת רוצה את המגפיים האלה? את צריכה להסביר למה. עכשיו, מה זאת אומרת, בא לך לקנות מכונית חדשה? למה? תסביר, מה ההיגיון?
הלמה הוא למי אני מסביר דווקא, כאילו, זאת אומרת...
ואז אתה מתחיל להמציא סיבות לכל דבר. למרות שזה לא נכון, זה לא האמת.
נכון.
עכשיו, מה האמת? אתה לא יודע מה האמת.
מה האמת? זה מה שהרגשתי, זאת האמת.
אתה לא יודע, בדיוק. ואנשים אומרים, לא, מה זאת אומרת?
אגב, לפעמים שואלים אותי, למה ענית ככה, או למה אמרת ככה? עכשיו, אני קצת יותר מודע, כי אני לומד את הדברים האלה. ואני אומר, כי ככה בא לי.
כן, העניין הוא שזה לא תשובה טובה בעולם של...
בעולם חברתי.
בעולם של מבוגרים.
נכון. כי הם רוצים תשובות. למה? כי ככה בא לך? אני כזה, כן. אוקיי, אז אתה פשוט תעשה מה שבא לך, בלי להתחשב.
בדיוק.
ומה איתנו?
זה ילדותי.
וזה פוגע בי.
זה ילדותי.
ואני כזה, נכון, בסדר, זה שלך, אתה תתמודד.
אבל מה שחשוב זה לא להוציא את זה ככה לעולם. ברור. זה לא טוב, אני לא בעד.
זה רק עם אנשים שאני בניתי איתם בסיס כלשהו.
אני כן בעד של להבין את זה. זאת אומרת, להבין מה מניע אותנו.
כן.
וכאילו, הקטע של להבין מה מניע אותי ומה מניע את הלקוחות שלי. זאת אומרת, שאם אני עכשיו שואל לקוחות שלי, למה הם קונים את המוצר הזה או את המוצר הזה, הם לא יודעים. עכשיו, הם תמיד ייתנו סיבה. נכון. אבל הם לא יודעים מה האמת.
נכון. עכשיו, אגב, בגלל זה, סליחה שאני צריך אותך, במחירות,
כן.
כשבן אדם אומר, תן לי לחשוב על זה, מה שהוא אומר בעצם זה, אני לא מרגיש את זה.
נקרא.
משהו לא ודאי לי, משהו לא בטוח לי,
לא מסודר,
משהו לא מתחבר לי, אולי אני לא מספיק בתשוקה על זה. אני, לתת לו לחשוב על זה, זה אומר שלא קלעתם לסל, פשוט מאוד.
בוא ניקח כאילו איזה טיפ מעשי כזה. נגיד שאני עכשיו מוכר משהו, ונגיד אני מציע לך מטבח, כן? ואתה אומר, אני צריך לשאול את אשתי. עכשיו, אתה רואה שהוא שלילי, כן?
אתה מרגיש בנימה.
עכשיו, אז אתה אומר, רגע, אם אני עכשיו אגיד לו ככה, אז הוא לא יקנה. אני אומר, דווקא תדחוף אנשים לשאול את הבן או בת הזוג שלהם, כן? כשהם כבר החליטו שלא. זה דווקא טוב לך. כי מה שאנשים עושים באופן טבעי, זה לתת את הפרספקטיבה ההפוכה. זאת אומרת, אם עכשיו אני בא ומציג לך, תשמע, ראית את הבנטלי החדשה? מוכרים את האוטו הזה ב-1.6 מיליון שקל, השתגעו, הייתי כבר קונה דירה. אתה תגיד לי, כן, אבל איזה אוטו מדהים. ואני אגיד לך, שחר, תראה את הבנטלי החדשה, איזה אוטו מדהים. אתה תגיד לי,
כן,
אבל 1.6 מיליון שקל, אנשים השתגעו, אני אקנה בית כבר. זאת אומרת, לא משנה מה, אתה תיתן לי את הפרספקטיבה ההפוכה. עכשיו, אם יש לי לקוח...
כי אנחנו תמיד מחפשים את השלילי, זה המוח ההישרדותי.
עכשיו, אם יש לי לקוח, כן, שאני רואה שהוא הולך להגיד לי תשובה שלילית, אני אגיד לו, תשמע, לך, תשאל את אשתך, ותדבר איתי מחר. עכשיו, הוא יגיד זה לאשתו, יגיד, דיברתי עם ההוא וזה וזה, הוא הוציא לי את המוצר, אבל לא נראה לי. תגיד לו, כן, אבל צד שני, ואז היא תמכור את מה, כאילו, את הצד שני.
כן.
ואז הצד שני יהיה לטובתך. כן, כי אנחנו לא אוהבים, כאילו, להשאיר משהו. אנחנו מאמינים תמיד שיש איזו פרספקטיבה אחרת שלא סיפרו לנו. ואנחנו רוצים את הביטוי העצמי שלנו. למה אנחנו פה אם לא להשלים את העובדות? כן, יש פה עוד משהו שלא חשבת עליו, ואני אראה לך מה הוא.
כן.
אז כזה.
כן. שזה גם, אתה יודע, זה גם קצת חינוך כזה של... אני חושב שוב שזה בא קצת מחינוך גם, כאילו אתה בכיתה, ואז שואלים, בוא נראה מי מצליח לפתור את הבעיה. לאן מכוונים אותך? לפתור בעיות. בוא תחפש את הבעיות, בוא תפתור את הבעיות. במשך 12 שנים ככה מלמדים אותך, בוא תפתור את הבעיות, בוא תחפש את הבעיות, בוא תחפש את הבעיות, בוא תפתור את הבעיות, בוא תחפש את הבעיות, בוא תפתור את הבעיות.
כן, אבל תצביע יפה.
נכון, אבל להצביע ולא להפריע, לא להפריע, לא להפריע, כזה,
ואגב, אסור לשתף פעולה.
מה, אמא?
אסור לשתף פעולה. אם אתה ילד בבית ספר, בכיתה, אסור לשתף פעולה עם ילדים אחרים.
נכון, נכון.
אתה לא יזם, אתה הולך להיות פועל.
בדיוק, אסור, אסור.
ואם אתה משתף פעולה, זה נקרא העתקה.
אז כן, הרבה, יש לנו הרבה לפתוח על המערכת הזאת.
אז עכשיו, המערכת, כאילו זה מערכת שכינה אותך להיות פועל ולא להיות יזם.
כן. שאני אגב בתור ילד, בתור ילד שנולד יזם, אני אומר שאני נולדת יזם, איך אני יודע? לא הצלחתי להקשיב בשיעורים, לא הצלחתי לשבת בשיעורים. אני הייתי תמיד הסער להזזל וזה שמשהים אותו. אני הייתי תמיד הבעייתי. מה זה אומר? שאו שאני טועה, שאו אתם טועים, או שאני לא מתאים לכם, זהו. זאת אומרת, נכון או לא? אני מאוד קשה במסגרת.
אני מעדיף, כן, אני לא אוהב להגיד כאילו טוב ורע, אני אוהב להשתמש במילה של...
compatible or not.
מתאים או לא מתאים, נמצא בהלימה או לא.
בדיוק.
כי יש דברים, יש אנשים מסוימים שמתאימים במצבים מסוימים, ויש מצבים שלא. למשל, ווינסטון צ'רצ'יל היה ראש ממשלת אנגליה בזמן מלחמת העולם השנייה, נהדר, היה ראש ממשלה מעולה, ומזל שהוא היה ראש הממשלה של אנגליה.
כן.
בשנייה שהמלחמה נגמרה, העיפו אותו. נכון? עכשיו, כי הוא לא התאים למצב של שלום, הוא התאים למצב של מלחמה.
כן.
עכשיו, יש, זה, הוא לא טוב או רע, הוא מתאים למצב מסוים, הוא לא מתאים.
כן, נכון.
That's the point. אז לא לחשוב על דברים בצורה של טוב או רע, או נכון או לא נכון, או צודק
מתאים,
או לא צודק.
מתאים או לא מתאים. מתחבר לי או לא מתחבר.
מתאים לנסיבות או לא. יש קונטקסט, הקונטקסט משתנה, ואנחנו צריכים כאילו להבין אם משהו הולם או לא.
כן, אפשר לראות את זה אגב בזוגיות. זה לא שהבחורה הזאת היא מגילה ורעה וזה, ולא שפויה, זה לא. אתה לא מסתדר עם זה, היא עם מישהו אחר, שניהם יהיו מאושרים, אתה עם מישהו אחר תהיה מאושר, וזה גם שם נכון. אתה מבין?
יכול להיות, אני לא מתמחה בזוגיות.
לא מתמחה בזוגיות.
לא, אני בעסקי שיווק. עכשיו, בעולם של, אנחנו מדברים כאילו סטורי טלינג זה, המטרה שלו היא לא לשקר לאנשים, היא לא להציג מצג שווא, היא לא לזייף, אלא להציג את העובדות בצורה הכי מחמיאה שיש. כן, לצורך העניין, אנשים...
את העובדות או אפילו אני אגיד את החוזקות?
זה, אני אגיד לך, כאילו, עוד לפני עובדות, כאילו, מה זה חוזקות או עובדות? יש לי כל מיני מצבים. אני אתן לך דוגמה של בחור שאני מכיר, כאילו, פנה אליי לפני שנתיים בערך, וביקש עזרה. הוא הלך לי, הוא בתפקיד מנהל מחירות בארגון שלו, והוא רצה להיות סמנכ"ל המחירות. הבעיה שזה חברת הייטק, והוא כבר מבוגר. כן, הוא מעל גיל 50, בהייטק זה מאוד מבוגר, והוא גם שמן. כן, הוא לא מגניב, הוא לא חתיך, הוא לא זה, הוא כזה, רואים את הגיל. והוא אומר, כאילו, יש לי בעיה, אני יודע שיש לי בעיה, שאני לא מגניב, אני לא נראה בתפקיד המגניב, כאילו, אני לא ייצוגי.
כן.
ואני גם, אני טוב במה שאני עושה, אני מייצר תוצאות מדהימות, אנשים אוהבים לעבוד איתי, אבל אני נראה לא טוב. אמרתי לו, כן, אבל זה לא הסיפור הנכון. זה הסיפור שהם רואים. הסיפור הנכון הוא אחר לגמרי. הסיפור הנכון הוא שבגלל שאתה נראה לא טוב, אתה מצליח. הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, תחשוב על זה. אם אני עכשיו לקוח, ויש לי אפשרות לקנות ממישהו שהוא בן 54, או מישהו בן 24, ממי אני רוצה לקנות? על מי אני סומך? מי יהיה פה גם מחר?
כן.
כן? מי מנוסה? מי לא רץ ללקוח הבא שלו ומחפש את העמלה? מי פה לטווח הארוך? כן? המגניב הצעיר או הזקן במרכאות? עכשיו, הנקודה של זה, יש עובדות ויש פרשנות. עכשיו, אני יכול לפרש את הגיל בתור משהו רע או בתור משהו טוב.
כן, הבנתי.
תלוי בנסיבות. עכשיו, זה שאתה לבוש לא הכי מגניב, זה רע או טוב? מה, אני רוצה לראות מישהו שהוא, כאילו, לא בכל נסיבות, בכל מוצר, אני רוצה להיות איש מכירות שלבוש מגניב. אולי אני רוצה דווקא מישהו קצת יותר מרובע.
כן.
מישהו יותר חננה. עכשיו, אומר לי, אוקיי, אבל איך אני מעביר את זה? אמרתי לו, אתה מתראיין? אומר לי, כן, יש כזה ועדה, יש פאנל כזה, ואני צריך לעמוד מולם, ויש כמה מועמדים, כן? יש שורטליסט, אני בשורטליסט, אבל אני מאמין שלא יקבלו אותי בגלל שאני...
מבוגר ו...
כן, מבוגר, שמן ומכוער. כן, כן. בוא נדבר בבוטות. כן, הוא לא נראה טוב.
כן, כן. פה אין פוליטיקלי קורקט.
כן. אז הוא אומר לי, אז מה עושים? אמרתי לו, שמה, מה שאתה עושה, אתה, לפני שמתחילים, אתה אומר להם, חברים, לפני שאני, אני יכול לספר לך משהו קצר, אז הם אומרים, יאללה, בסדר, כזה לשבור את הקרח. ואז הוא אומר, אתמול בערב, ישבתי עם אשתי, והיא עשתה לי, היא החליטה שהיא רוצה לעשות לי סימולציה לקראת הרעיון. ואז אתה, כולם נדרכים, כי זה פתאום נשמע רלוונטי, זה לא, זה הפך מדחקה למשהו שהוא, אוקיי. והשאלה שהיא שאלה אותי, כל מיני שאלות, שאלה אותי, מה לדעתי היתרון הכי גדול שלי? עכשיו, כולם כזה נדרכים בכיסא, כזה, וואלה, הנה, הוא כבר נותן לנו את החומר לרעיון, עוד לפני שזה יתחיל. והוא אומר, עניתי לה שהיתרון הכי גדול שלי זה המראה שלי. והיא נקראה מצחוק. אתה, תראה, אתה, אני אוהבת אותך, אני 20 שנה איתך, אבל יפה אתה לא, אתה שמן, השיער מדובלל, אתה לא לבוש יפה, אתה לא יפה, המראה שלך זה לא יתרון. הוא אומר לה, הפוך, דווקא בגלל המראה שלי, דווקא בגלל הגיל שלי, דווקא בגלל שאני לא מושך ולא מגניב, קודם כל, כל הצוות...
זה עוד יותר מרשים.
כל הצוות מכירות, כן. נורא נהנה לעבוד איתי, כי אני לא מתחרה איתם. הם באים אליי כמו דוד חכם שהם יכולים להתייעץ איתו. הם סומכים עליי, אני מנוסה. הלקוחות אוהבים אותי, כי הם יודעים שאני אהיה פה גם מחר. הם יודעים שאני לא בא, אני לא מהדור הצזיתי הזה שבא שנה, שנתיים למקום עבודה והולך הלאה. אני אהיה פה להרבה זמן. אז שאני אומר להם משהו, שאני מלווה אותם, שאני מייעץ להם, הם מקבלים זה בביטחון. בגלל שאני נראה כמו שאני נראה, אני מייצר את התוצאות שאני מייצר. עכשיו, הוא כאילו מספר את זה שהוא סיפר את זה לאשתו, אבל נכון. הוא מספר את זה להם.
נכון.
והם ישר מייצרים את האסוציאציה. עכשיו, בכל כן. מצב אחר, הם אומרים, אוקיי, הוא איש מחירות מוכשר מאוד, אבל הוא לא נראה טוב, אין לו תלוק של מנהל, אז שישאר בתפקיד שלו.
שזה מה שהם חשבו לפני הסיפור.
בדיוק. עכשיו, הם חושבים הפוך. הם אומרים, וואו, הוא מצליח בגלל שהוא נראה ככה. כן. נכון, נכון, לא חשבנו על זה.
כן.
בדיוק.
זה נקרא, אגב, היפוך אמונה מלא.
זה סטוריטלינג. עכשיו, סטוריטלינג עוסק בחיבור רגשי. כן, בעצם אנחנו עושים, מייצרים חיבור רגשי עם קהל יד, כדי לשנות אמונה התנהגות. עכשיו, אנחנו בונים נרטיב, בונים סיפור, יש בו תנועה, ויש בו טוויסט.
כן.
חייב להיות.
חייב.
ואנחנו מתחברים לקהל, אנחנו מספרים לקהל את מה שחשוב לקהל לשמוע. הסיפור לא עוסק בנו, אלא מסופר באמצעותנו. הוא עוסק בקהל. ואז הקהל, הבן יושב מולי, והוא אומר, אוקיי, עכשיו הבנתי, אני מסכים איתך. או שהוא לא, אבל אם סיפרת סיפור טוב, כן, יצרת חיבור רגשי. עכשיו, שיש לנו חיבור רגשי עם בן אדם, הוא מעדיף אותנו גם על פי אלטרנטיבות יותר טובות.
נכון.
למה? כי יש חיבור רגשי.
אמת. כן. אני חייב להגיד משהו לגבי זה. קודם כל, אני רוצה לספר על מקרה שעשיתי בדיוק את הדבר הזה עם לקוח שלי, שהגיע אליי, הלקוח שהיה הכי צעיר אז בזמנו, מאז באו לי אפילו יותר צעירים ממנו, הגיע אליי בחור בשם ניטאי, שהוא בן 17. בן 17, תלמיד תיכון עדיין, היה. והוא אמר לי, תקשיב, אני מעצב גרפי, אני מצוין בפוטושופ, אני זה שכולם מתייעצים איתו כל הזמן, ואני גם צלם כזה סבבה, ועורך וידאו אחלה לגמרי. ואני רוצה לפתוח בזה עסק, אני לא רוצה להיות שכיר. יפה? עכשיו, אתה יודע, אני מלווה עסקי, ואני מתעסק עם אנשים רציניים, ופתאום ילד בן 17 בא אליי, ואני כזה, לא יודע, בוא נראה, בוא נבדוק. ואז הוא שולח לי, שחר, תקשיב, אל תענה לי, תשלח לי תוכן שלך, אני בונה לך סרטון, ואז תחליט, סגור. אמרתי לו, אין בעיה. שלחתי לו, בונה, באדם באמת יודע מה הוא עושה. אמרתי, טוב, תשמע, אתה טוב, אתה מאוד טוב, ויש בזה הרבה כסף. השאלה רק אם אתה רציני. הוא אמר לי, אני הכי רציני. לקחתי אותו אליי, עשינו פגישה עסקית, ואז הוא אמר לי בפגישה, תקשיב שחר, אני רוצה לצאת איתך לדרך, אני רוצה שתעזור לבנות את העסק, אבל אני מאוד מפחד בגלל הגיל שלי, שאנשים לא יקחו אותי ברצינות, כי זה מה שקרה לי עד עכשיו. הוא אמר לי, אני בן 17, מי ירצה לעבוד עם ילד בן 17? מי ירצה לקבל שירות מילד בן 17? מי ייקח ברצינות ילד בן 17? מי לא ינסה להוריד אותי במחירים? זה באמת מה שהיה עד שהוא הגיע אליי. אז אמרתי לו, רניטה, אתה מפספס את הנקודה. דווקא בגלל שאתה בן 17, זה פי 10 יותר מרשים שאתה בעצם המייסד והמנהל של חברת המדיה הגדולה בישראל, CK Media. אתה מבין את זה? עושה לי, איזה חברה? אני עושה לו, החברה שלך. אז הוא אומר לי, אין לי חברה שלך. אמרתי לו, אבל אתה צריך לשווק אותה כבר עכשיו, נכון? אז הוא אומר לי, אוקיי. אמרתי לו, אני שואל אותך שאלה, סליחה, את השירות אתה יודע לספק או לא? עושה לי, כן, חד משמעית. אמרתי לו, אז מה הבעיה? ואז הוא אמר לי, וואו, לא חשבתי על זה, רגע. ואז הוא אמר לי, אבל מה אני עושה עם הגיל? ישאלו אותי על הגיל, אני חברה, גיל 17, איך יכול להיות? ואז אמרתי לו, תקשיב, מאוד פשוט. היום הילדים בני ה-17 יודעים הרבה יותר טוב מאשר האלה בני 50 ו-60 שלא מעורים בכלל בהתפתחויות, לא מבינים שום דבר. דווקא אתה, שכל העם חוקר את הרשת, וכל העם מסתכל על תכנים, וכל העם בודק אופציות, ואתה הכי טרנדי שיש, והכי מבין בטרנדים, והכי קולט, דווקא אתה, שהכי יודע איך למשוך את תשומת לב, כי אתה שוב, אתה שמה יותר מכל אחד אחר, ויש לך הרבה זמן פנוי לזה, דווקא אתה זה שצריך להתייעץ איתו. ואז קרה דבר מדהים. כל ה... והיה לי שיחה שעשיתי לו הדרכה בזמן, בלייב, עם מישהו שזלזל בו, ותוך כדי שיחה, אתה רואה איך כף המוזניים מוטט 180 מעלות היפוך, ממצב של זלזול מוחלט בתחילת השיחה, למצב של הערכה ואפילו הערצה בסוף השיחה. סגרת לקוח. יפה? עכשיו היום זה הסיפור שהוא רץ איתו, הוא אומר, חבר'ה, אני... היום הוא כבר בן 18. אגב, יש לו חברה עם 15 עובדים היום. כן. הוא עושה הרבה כסף. עכשיו, הוא בא עכשיו לאנשים, הוא אומר להם, מה אתם צריכים ללכת לבני ה-60 האלה, שיש להם חברות מדיה בגיל 60? אתם חושבים ש... אז הם עשימו אתכם על הסקייסקריפרס, על המטוסים אשר טסים, ויש את הסרט הזה מאחורה עם המודעות. בואו, תנו לי, אני אגיד לכם מה עושים. בואו תקשיבו על... בואו שמעו רגע על אינסטגרם וטיק טוק. בואו, מתופס להם את התשומת לב ברגע.
זה לחלוטין נכון. אתה לוקח את הנקודה שבה אתה חושב שהיא המגרעה שלך, ואתה רואה לאיזה לקוח זה יתרון, או באיזה מצב זה יתרון. עכשיו, יש דברים שהם כאילו...
ויותר מזה...
שהם אוניברסליים, נחשבים לרעים.
יותר, נכון. אבל יותר מזה, דווקא בגלל שאתה בא עם איזושהי מגרעה, קצת יותר קל להתחבר אליך בתור בן אדם.
זה גם האסטרטגי, אתה זוכר.
נכון.
עכשיו, קודם כל, זה שאני לא מושלם, ואתה ישר רואה את זה, זה מצוין.
נכון.
עכשיו, זה שנגיד...
בגלל זה, אגב, שכשאני רואה אנשים משווקים, אני, החיים שלי, לייפסטייל, ווי, על מטוסים, עניינים. בסדר, אני ראיתי, הייתי פעם דוגמן, אני מזכיר, הייתי עם כל המפורסמים האלה, אני יודע בדיוק מה קורה שנייה אחרי שהם מורידים את הטלפון עם הסלפי, אז לא עושה עליי רושם. אחד.
פחות.
אחד. וזה פחות מעניין. דווקא האנשים המושלמים הם פחות מעניינים.
זה לא אמין. עכשיו, אם אני רוצה לייצר אמינות, אתה יודע, יש את כל מיני אנשים שמציגים לך את הלקוחות לדוגמה, ותמיד הכל מושלם והכל טוב. אם אתה לוקח עכשיו עסק של, נגיד, שיווק דיגיטלי, ואתה רואה שהם מפרסמים לך כל הזמן, הנה, הלקוח השקיע רק 2,000 שקל בפרסום, והנה, עשיתי לו 500,000 שקל בהכנסות. או, כאילו, אחד, כאילו, מה שקרה, אולי זה קרה, אולי לא. ואם זה היה קורה כל הזמן, כל כך הרבה, אז כאילו, לא היית צריך אותי. מה שקרה? לא היית צריך אף אחד. כן, תעשה זה לעצמך. למה אתה לא עושה זה לעצמך? למה אתה, את עצמך אתה משווק בצורה אחרת? אם יש לך מנגנון כזה מגניב, שאתה משקיע 2,000 שקל בפרסום ועושה 500,000 שקל בהכנסות, אז כאילו, לך תשקיע 20 מיליון שקל.
כן, אתה מעלה סקפטיות.
אז זה, אתה יודע, עכשיו, את מי זה מושך? זה מושך אנשים שבורים, אנשים מסכנים, אנשים שהם בולבלים, אנשים חלשים. עכשיו, אם אתה רוצה...
שמחפשים ישועה, אנשים שמחפשים ישועה.
To pray on the week, אז זה סוג של עסק. אבל אם אתה רוצה לבנות עסק לדווח ארוך, אתה לא יכול לשקר לאנשים. עכשיו, המטרה שלי זה כאילו, אני עובד עם...
אגב, למה אי אפשר לשקר לאנשים? כי...
קודם כל אפשר. אפשר ועושים את זה כל הזמן.
כן, אבל...
אבל לא לטווח ארוך. אי אפשר לבנות עסק כזה.
אי אפשר. כי המוניטין נפגע.
כל אנשים שאתה רואה שהם מבלפים ומספרים סיפורים, שנתיים, שלוש אחרי זה, אתה רואה שהם נעלמים. עכשיו, כאילו, לא תמיד...
ראיתי מלא.
לא תמיד הם הולכים לכלא, אבל הם נעלמים. עכשיו, מי נשאר לאורך זמן? זה בן אדם שלא משקר. כן, עכשיו, כאילו, אולי הוא לא נראה הכי מגניב וזה, אבל הוא אמיתי. העניין של הלקוחות שאני אוהב לעבוד איתם, זה אנשים שיש להם מוצר מצוין, ויש להם נאיביות שיווקית. זאת אומרת, הם חושבים שהעובדות מדברות בעד עצמם. כן, עכשיו אני אומר להם, עובדות לא מדברות בעד עצמם, כן? כמו עם הנייר טואלט וכו', וכמו עם העובדות, כן?
עובדות מדברות למדענים.
איזה קרן פנסיה?
אלא אם כן אתה מדען או מהנדס, עובדות לא כל כך ידברו אליך, אבל...
עכשיו, גם שאתה חוקר וגם שאתה מדען, בסוף אתה צריך לשכנע אנשים. אתה צריך לקבל... אתה צריך, כאילו,
עכשיו... לא, אני מדבר בין המדענים. השפה שלהם היא כזאת.
גם שהם בין המדענים, גם שאני... כאילו, לא, עכשיו אני אומן, או כאילו, גם אומנים, ציירים, פסלים, גם אני מתכנת וגם אני מהנדס, בעבודה שלי אני צריך את המיומנות שלי. אבל בשנייה שאני רוצה לייצר מגע או קשר או חיבור עם אנשים אחרים, אני חייב להבין אותם.
איך אני מנגיש בעצם את העולם שלי, המורכבות הזו, לעולם של אנשים שלא יודעים בעצם.
אנשים לא יודעים לשפוט את המוצר שלך. רוב האנשים לא יודעים. עכשיו, אתה חושב שכן, כי אתה מדבר עם כל היום אנשים שכן. אבל רוב האנשים הם לא אלה.
נכון, נכון.
כן, עכשיו, שאתה מדבר עם אנשים שנגיד מתעסקים בליסינג. כן, יש לי הלוואה של פריים פלוס חצי. עכשיו, רוב האנשים שלוקחים ממנו הלוואות לא יודעים מה זה פריים. עכשיו, הוא יודע מה זה פריים, הוא מדבר כאילו הצד שני יודע, לא נעים לשאול. כן, עכשיו, תשאל אנשים, אוקיי, פריים פלוס חצי, כמה זה בפועל? כמה אתה משלם? אין לו מושג. אוקיי, כמה אתה משלם בחודש, בכסף? אין לו מושג גם כן. תגיד לי, כאילו, אתה רגע לקחת הלוואה למכונית ואין לך מושג כמה אתה משלם? כן, לא, אין לי מושג. עכשיו, זה רוב האנשים. עכשיו, תגיד, לא יכול להיות. תבדוק. תשאל אנשים, איפה מנהל את הקרן פנסיה שלך, או יש לך ביטוח מנהלים, יש לך קרן השתלמות? כמה את בניהול אתה משלם? גם אנשים שיודעים איזה מוצרים יש להם ואיפה זה מנוהל, לא יודעים כמה הם משלמים. רוב האנשים לא יודעים. עכשיו, אם אתה לא יודע כמה אתה משלם למשהו, מה הסיכוי שאתה משלם תעריף טוב? קלוש. עכשיו, תגיד לי, אם הספק של השירות, אתה לא יודע לשפוט אותו, למה שהוא ייתן לך שירות טוב? למה שהוא ייתן לך מוצר טוב, במחיר טוב?
נכון.
זאת אומרת...
הוא עכשיו, יכול לעשות איתך מה שהוא רוצה.
בוא תסתכל על העולם, כן? תסתכל על העולם. קח את 100 המותגים הכי מצליחים בעולם. ותראה שרוב המותגים האלה לא מוכרים לך את המוצר הכי טוב.
נכון.
מקדונלדס זה המבורגר הכי טוב?
לא.
הוא הכי זול?
לא.
לא. פיצה דומינוס, הפיצה הכי טובה?
לטעמי לא.
היא הכי זולה?
ממש לא.
איקאה, אז הרייטים הכי טובים?
חד משמעית לא.
הכי זולים?
חד משמעית אולי.
לא.
חד משמעית אולי.
לא,
זול ויש יקר.
ואני יכול לבוא אותך כאילו...
יש מאוד זולים ויש מאוד יקר.
סטארבקס, זה הקפה הכי טוב, הכי זול. לא. עכשיו, זאת אומרת, שנייה. איך זה יכול להיות? מה, אנשים טיפשים בכל העולם? העניין זה לא שאנשים טיפשים או לא טיפשים, זה שהם הולכים לקנות משהו, הם שופטים אותו לפי סטנדרט שונה מזה של התעשייה. עכשיו, אם הייתי רוצה להיות מומחה לקפה, והייתי מוכר מוצר למומחים לקפה, הייתי מוכר מוצר אחר מסטארבקס.
כן, אגב, בהתחלה,
זה מה שהם ניסו לעשות.
נספרסו, שהביאו ג'ורג' קלוני, הקול, הצ'יל, הרגוע, הגברי, המאצ'ו, הסקסי, שותה קפה בקלאס, באיזה מלון מטורף, לבוש חליפה, אז מה זה נותן לך להרגיש לגבי הקפה כשאתה שותה אותו? לא פולה קפה, נכון? את התחושה הזאת של הגבר השרמנטי, הסקסי.
נספרסו עשו כמה דברים טובים, אתה רוצה לדבר על זה גם.
אפשר.
אבל זה לא, כאילו, זה לא לקוחות שלך, זה לא מה שככה, זה לא.
הלקוחות שלי זה אנשים שמתעניינים במה שאני אומר.
אה, אוקיי. מגניב.
כן.
כאילו, הקטע של, תראה, בנספרסו, מה שהם עשו, קודם כל, הם יצרו מוצר יוקרה, כן? שלכאורה, אני, כן? אתה לא יכול לקנות בית בסביון. אתה לא יכול לקנות מייבח. כן? אתה לא יכול לקנות מטוס פרטי. אבל אתה כן יכול לקנות קפה כמו של העשירים. וזה נספרסו.
בעצם, תודה.
אתה כן יכול לקנות אייפון כמו של העשירים. זאת אומרת, אני לא יכול לקנות את הבית שלו, אבל אני כן יכול שיהיה לי את הטלפון כמו שלו.
כן.
זאת אומרת, לא משנה כמה אתה עשיר, יש לך אייפון או נספרסו. פה
קווין הארט דיבר על זה בכנס שהיה בווגאס של גרנד קרדון, כנס שהיה בו 13,000 איש בקהל. קווין הארט היה על הבמה, והוא סיפר שהוא בא מבית שגדלו בחדר אחד איזה 8 אחים, ועוני מוחלט, ואף אחד לא ידע אם יצא משהו ממישהו, מהחיים של מישהו. והוא בא משכונה שהוא אמר ששמו את הסטארבקס בדיוק ביציאה מהמפעלים, שמשלמים לשם לעובדים פרוטות.
כן.
והאנשים היו רק בשביל התחושה להרגיש טוב, כי אני פה במקום לא טוב לי, יורדים עליי, קוטלים אותי, מנהלים אותי, משלמים לי כלום כסף, ואני רוצה שנייה קפה, להרגיש טוב. אז אנשים היו מוצאים את הכסף על הסטארבקס.
אתה רוצה להרגיש.
אז הם מוכרים לך את התחושה שאתה עשיר?
שאתה, כאילו,
בזמן שסופרים אותך ליותר עני.
שותים את אותו קפה.
נכון, עכשיו... אבל ההבדל בין עשיר לבין אני, זה שהעשיר יודע איך להביא יותר כסף ולהגדיל את עצמו כלכלית, ואני לא יודע, פשוט זה ההבדל. אז מה שקורה זה שהעשירים מוכרים לעניים את התחושה שהם עשירים, והופכים אותם ליותר עניים.
לא צריך להתאמץ. הדבר השני שנספרסו עושים, שהיה מצוין, שהם שינו את הנקודת ייחוס שלנו. עכשיו כמה עולה כוס קפה בבית, אתה יודע?
כמה עולה כוס קפה בבית?
התשובה היא לא, אני לא יודע.
לא, אני לא יודע, התשובה היא לא.
התשובה, אני לא יודע.
צריך לעשות חשבון.
מה אני כן יודע? אני כן יודע שהקופסה של הטייסטר צ'וייס עולה 29 שקלים. כן? 180 גרם. כמה עולה כוס קפה של נספרסו? אתה יודע?
אני לא יודע, אני לא שותה.
אנשים שקונים נספרסו...
אני אוהב בוץ, אחי, תן לי קפה שחור. המזל שלי זה שאני מנתניה ואני קצת אנדרדוג, אז... אני אולי נראה כזה אחד שנראה יוקרתי וטטטה, אבל אני בלייפסטייל שלי, אחי, לא יודע, זרוק אותי בתוך מכון שאני אלך בו קצת אגרוף, אני אענה הרבה יותר מאשר שים אותי ביחטה. אני אישית.
אז נספרסו, כן, עולה 2.2. כן. זה המחיר של קפסולה כזאת, של פוד כזה. עכשיו, כמה עולה 180 גרם של נספרסו? אני לא יודע. כי מוכרים לי את הקפה הביתה במשקל, ואת הנספרסו מוכרים לי ביחידה. וזה אומר שנספרסו, אני משווה אותו לבית קפה, ולא לטייסטר צ'וייס.
כן, כן.
עכשיו,
להכין קפה... אוטומטית אתה במדרגה גבוהה יותר מבחינת השלום.
זאת אומרת, עכשיו, אתה מכין בבית קפה, כן, שהוא פי שלושה יותר יקר. הנספרסו, הוא פי שלושה יותר יקר מנספרסו.
אגב, אני לא עשיתי חשבון מדויק, אבל כשאבא שלי קנה מכונת נספרסו, אמרתי לו, אתה מבין את זה שיש לך פה... ששמו לך פה נכס עבורם, כן, לא עבורך. יש להם פה נכס מניב אצלך בבית, רק שתדע. זהו.
זה נכון. כן. אז נספרסו עולה 2.20, כן? אותו כוס קפה בבית קפה עולה 14 שקל. אתה אומר, כל פעם שאתה שותה קפה, אתה אומר, אני חוסך כסף פה, 12 שקל כל פעם. אתה מרגיש חיסכון, ואתה שותה קפה של עשירים, אז בכלל, אתה חי טוב.
זהו,
זה הפינוק שלך. כן. בפועל, אתה משלם פי שלושה יותר על קפה.
למה אני... אולי תשמע, באמת, אני שואל אותך שאלה.
מה? זה שיווק.
אני יודע, אבל אני שואל אותך שאלה. אני בתור ילד, תמיד הייתי הילד הזה שלא הולך בקו עם כולם. תמיד רואה את ההשפעות מבחוץ. יכול להיות שבזכות זה, אני שואל אותך באמת, יכול להיות שבזכות זה שהוקיעו אותי מהחברה, בגלל שהייתי מאוד היפראקטיבי, ובגלל שלא התאמתי למסגרת, ובגלל שהייתי כזה ילד הבעייתי, שכל הזמן צריך לשלוח אותו הביתה, יכול להיות שבגלל זה, או בזכות זה יותר נכון, אני יצאתי מהמטריקס, מהאשליה, מההולוגרמה, ואז אני רואה דברים קצת אחרת, כי אני כן רואה שיש לי את הנטייה לראות דברים אחרת.
יש בגדול, כאילו אני מחלק את האנשים לשני סוגים, אחד זה פלסטלינה ושני ברגים. ברגים זה אנשים שעובדים בתלם, שהם עושים מה שכולם עושים, מה שמצפים מהם, מה שאומרים להם, נכון?
נפל לך הבורג, סתם, אוקיי.
לא, תחשוב על זה של, אני שואל לפעמים בהרצאות, לכמה אנשים פה יש פאנל סולארי על הגג של הבית? אז אנשים אומרים, אין לנו. למה אין לנו? כי התשואה לא טובה, או כי קשה להתקין, או...
אחלה תשואה, קל להתקין, שטויות.
לא חשבתי על זה, לא חשבתי.
לא שיווקו לכם.
למה לא חשבת על זה? כי לשכנים שלך אין כזה.
כן, כן.
עכשיו, אם לשכנים שלי היה כזה, גם לי היה כזה.
כן. זה כמו ששאלת אותי, רגע, מה זה, יש לך פה דירה שלמה שהפכת לפודקאסט? נכון? שאלת אותי את זה עכשיו, ואני כזה, מה, אתה עדיין לא? כאילו, עכשיו, אגב, אני אומר, שוב, זה לדעתי. אנשים תמיד מתעוררים אחריי 10 שנים בערך. עוד 10 שנים, אתה תראה לכל בית, יש פודקאסט. זכור את המילים שלי, מתועד.
נראה לי קצת מופרז, אבל...
לא לכל בית, כל בעל עסק שמעריך את עצמו קצת, כן.
אז כאילו, הנקודה היא של אנחנו נורא נורא מושפעים מהסביבה שלנו, אנחנו עושים מה שכולם עושים, מה שכולם אומרים.
סליחה, אני פשוט נזכרתי, כי זה מה שניל דגרס טייסון, האסטרופיזיקאי הגאון, שהוא גם ספיקר מטורף, אמר, שאלו אותו, איך אתה מדמיין את החיים? הוא אמר, אם מדענים היו מחליטים איך העולם יראה, העולם היה נראה הרבה יותר טוב, זה מה שהוא אמר. ואז הוא אמר, כי הרבה פעמים אתם קונים דברים שהם לא אפקטיביים לכם, הם לא טובים לכם באמת, אבל הם עושים לכם את התחושה שזה טוב. הוא אומר, לדוגמה, בבית, למה אין לך בית אחד, שזה חדר מטורף, שיש בו כל מיני אביזרים שפשוט מלבישים אותך, ועושים לך כל מיני דברים כאלה, שזה חדר הלבשה, שזה החדר מיועד לתפקיד ספציפי, וכל מה שקורה בו זה בשביל זה. למה אין לך חדר אחר שהוא ככה וככה? זאת אומרת, הוא התחיל לדבר על בתים שממש כל חדר נותן לך איזושהי שירות כזה שמועיל לך, אבל ב-100%, בנצילות גבוהה מאוד, באפקטיביות מאוד גבוהה. אתה מבין? אז זה כאילו פתאום התחבר לי כזה קצת לזה שאתה יודע, אתה חי וחיים סיימים.
זה גם עניין של יש אנשים שהם באים מתחום של מדע, שהם חושבים ש... כל מה שהוא לא מדע הוא בולשיט, וכל מה שהוא לא עובדתי הוא בולשיט.
כן, כן.
ופלציבו זה רמאות.
אבל, לא, זה לא.
אבל
זה...
העניין הוא ש...
רציבו זה לא רמוד.
זה חלק מהמציאות שלנו. והמציאות שלנו היא כזאת ש...
אגב, המדע, סליחה, אני גם אגיד משהו על זה, מי שבאמת מבין מה זה להיות מדען, מדען חוקר את העולם הזה ואת התוצאות שהוא רואה בעולם הזה. אם אתה מתעלם מעובדה, כמו זה שיש אפקט פלציבו, אז אתה לא מדען. כי אתה מתעלם מהעובדות.
תשאל אנשים שמתעסקים בזה, ואני אגיד לך שפלציבו זה רמאות.
לא. אני לא מדבר, עזוב, הם לא מדענים. זה רופאים שאני צריך לשים אותם מול כיתה תיאורים. סליחה על הקיצוניות, 3 שנים בתי חולים עשו את ההשפעה עליי.
וואי. כן. אז כאילו, אז הנקודה היא כזאת, שכך למשל כלכלנים, אם אתה לוקח את התיאוריה של כלכלה, לפי התיאוריה של כלכלה הקלאסית, לא צריך שיווק. כי אנשים יודעים לבד לראות את העובדות.
אמת, נכון.
עכשיו, העניין הוא של... אני עובד מול הרבה מנהלים, אני שואל אותם, תגיד, יש לך פה מנהל שיווק? כן. יש לך מנהל מחירות? כן. יש לך מישהו שאחראי על פרסום? כן, בוודאי. יש לך יחסי ציבור? כן, בטח. ברור, מה זאת אומרת. יש לך מנהל עובדות? הוא אומר לי, לא.
ענק.
למה לא? אם עובדות זה מה שחשוב, למה אין לך מנהל עובדות? למה אתה צריך את השיווק ואת כל השטויות האלה, כשמה שחשוב זה עובדות? בוא נשים מנהל עובדות, נכון? פשוט נציג לאנשים... עכשיו, יש גוף אחד בישראל שיש לו מנהל עובדות, נכון? זה נקרא הסברה ישראלית.
אוקיי.
משרד החוץ.
כן.
איך הולך להם?
לא טוב.
למה?
כי הם גרועים בזה.
הם מציגים עובדות, אבל.
נכון.
אבל זה עובדות.
אבל עובדה. כתוב בתנך. אבל הם מסבירים לך.
אבל מסבירים לך.
אבל הנה, עובדה, לא היה מטבע. הנה, למה הם אומרים שהיה?
באיזה גיל היית פעם אחרונה שהסכמת משהו יסביר לך משהו?
באיזה גיל הייתי פעם אחרונה?
כנראה שבתור מבוגר, אתה לא אוהב שמסבירים לך דברים.
כן.
מה זה אומר הסברה? זה אומר שאתה אידיוט, אני חכם, ואני מראה לך את העובדות. כאילו, עשה לי טובה. אני אחליט מה אני רוצה עכשיו, כאילו, אתה רואה שזה... אגב, בכל מקום, כן, ממשלות עושות את זה, שאמרו לך, אוקיי, שחר, כדי לשמור על איכות הסביבה, אתה צריך לעשות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ואם לא, אתה לא שומר על איכות הסביבה. עכשיו, לא משנה למה הם מטיפים, כן, אמרו לך, זה הכללים, זה מה צריך לעשות, וזהו.
כן.
אוקיי, אבל לא איך יבוא. זה גורם לך להרגיש?
כאילו, אני, עושים אותי טועה.
הם, כאילו, אחד, לא משנה מה, אתה מפשל, וגם אם אתה עושה הכל, אתה סתם איזה בובה שלהם. ובשני המקרים אתה לא מרגיש טוב.
נכון.
מה הם כן צריכים לעשות? הם צריכים להגיד,
כשתעשה את זה...
אלה 10 דברים שצריך לעשות.
כן.
תבחר לך 3. שלושה דברים מתוך 10 האלה, ותעשה אותם.
כן.
אם תעשה את זה, זה יהיה מספיק טוב. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני אעשה שנה ראשונה, אני אעשה 3, שנה הבאה אני אעשה 4, אני מעל, אני אפילו יותר, אני יותר טוב. ככה זה עובד.
נכון, נכון.
עכשיו, אנחנו, בני אדם...
כי אם אתה לא עושה את 100%, אז אתה בעצם לא טוב.
בני אדם אוהבים בחירה.
כן, נכון.
כן, עכשיו, תן לי בחירה. יש הרבה ניסויים שעשו את זה. תן לי אפשרות להצליח, תן לי אפשרות להצליח ביתר. עכשיו, מה זה אומר בחירה? יש משהו שנקרא Choice Architecture. כן? זה ארכיטקטורת בחירה. כשאני מציג לך, נגיד, שואל אותך, מה המחיר של הייעוץ שלך? ואתה אומר, אוקיי, המחיר של הייעוץ שלי הוא X. אז יש לי שתי אפשרויות בתור לקוח, להגיד לך כן או לא. אבל אם אני אומר לך, תשמע, יש לי שני מוצרים, יש לי את המוצר היוקרתי יותר שעולה Y, ואת המוצר הבסיסי שעולה X, ואז אני מתלבט בין X ל-Y.
נכון. ההתלבטות היא בעצם מול שתי בחירות ש...
בשני המקרים אתה מקבל כסף.
כן, עכשיו... בשני המקרים זה, תשמע, מה אתה רוצה, את היקר או את הזול? טוב. ובמקום מה אתה רוצה, את זה או כלום?
עכשיו, גם שם יש עוד עניין, שאני לא יודע מה אני רוצה. זאת אומרת, מה שאני רוצה זה קשור גם למי אני בתור בן אדם.
נכון.
או מה חשוב לי באותו הרגע, כי כן. זה קונטקסט.
גם מה אתה מאמין לגבי עצמך.
דוגמה פשוטה מהקולנוע. אתה הולך לקולנוע, ויש לך שם הרימות של, נכון, יש לך גדלים של פופקורן. כן, אז יש לך, נגיד, פופקורן שעולה, whatever, 20 שקלים, 28 שקלים ו-30 שקלים. כן, הקטן, הבינוני והגדול. עכשיו, אם אני צריך רק את הקטן ואת הגדול, היית לוקח את הקטן, כי היית אומר לצלך, מה, אני לא חזיר. לא צריך את הגודל הזה.
כן.
אבל ברגע ששמית את הבינוני, והוא נורא נורא קרוב במחיר לגדול,
אתה אומר, בינוני.
מה, העסקה הכי טובה זה הגדול.
כן, סליחה, כן, את הגדול.
העסקה הכי טובה זה הגדול. אני, עכשיו, בשנייה ששמתי עוד אופציה, גרמתי לך לשנות את הפרספקטיבה מהאם אני חזיר או לא, למה העסקה הכי טובה. ואז אתה מחפש את העסקה הכי טובה.
כן.
כן, נגיד בסטארבקס הם עשו משהו אחר. הם לקחו את העניין הזה של, של, של קפה, האמריקאים אוהבים קפה גדול. למה? כי הם אוהבים לשבת הרבה זמן בבית קפה, ואם יש לך קפה קטן, זה לא נעים. אז אתה לא בכך שותת את כל הקפה, אבל ברגע שיש לך כוס גדולה, אז אי אפשר להגיד לך...
סיימת את הקפה, לך, כן.
לך, אתה תופס מקום. יש לי את קפה, זכותי לשתות. נכון? אז עכשיו, זה מאוד שונה מאירופאים. נגיד, באיטליה המקורי, המקור של סטארבקס, זה כאילו, הם העתיקו את המודל האיטלקי. כשאתה מגיע, אתה לוקח כוס אספרסו, אתה שותה אותה בעמידה, כן, שתי דקות והולך. ארצות הברית הם אומרים לשבת. עכשיו, הבעיה של ארצות הברית הם אומרים לשבת לבד. כן, כשאתה יושב לבד, ואת השולחן המרובה, אתה מרגיש בודד. אז מה הם עשו בסטארבקס? הם עשו שולחנות עגולים, כי זה גורם לך להרגיש לא לבד. כן, הם ממש מבינים את הלקוחות שלהם.
כן.
הם, איזה כוס אתה שותה? גדולה. למה? כי אתה אוהב לשבת הרבה זמן. כן.
אז מה... בוא שב עם עוד אנשים
עכשיו,
בעצם.
עכשיו, למה אתה מוכן לשלם, כאילו $4 על כוס קפה? כי הם מציעים לך כמה כוסות קפה, כל יש לך את הקטנה ב-2.5, את הזאת ואת הענקית ב-5.5. עכשיו אתה אומר, הענקית זה 860 מיליליטר, זה גודל של קבע שלך. זה מוגזם, כאילו אתה שותה כל הקבע קפה, לא הגיוני. אז אתה לוקח את האמצעי. עכשיו האמצעי הזה זה גדול של פעם, אבל הם עשו את הענק, ואז הגדול נראה סביר.
כן.
עכשיו, יש כל מיני דרכים לשחק עם האופציות. כשאתה נכנס לאיקאה, מה הדבר הראשון שאתה עושה? אתה עולה למעלה במדרגות הנאות.
נכון.
למה? אתה לא חושב על זה אפילו.
נכון.
זה כל העניין.
נכון.
עכשיו, תוך כדי שאתה עולה, אתה מסתכל בזווית העין, ואתה רואה את, את הגלידה ואת נכון. הנקניקיות בחמישה שקלים.
כן.
ואז אתה אומר, וואו, ממש זול פה. נכון. שום דבר לא במקרה. כן? אז זה נקרא ארכיטקטורת בחירה.
כן.
עכשיו, תחשוב על זה, יש לך עסק.
כמו כן? גם בסופר פארם, אגב, אותו דבר.
בסופר פארם בנוי כמו קזינו. כן? אתה נכנס לסופר פארם, מצד ימין יש לך דברים גדולים וכבדים. למה? כדי להזכיר לך, להזכיר לך במרכאות, כן? אתה... לגרום לך לקחת עגלה. או סל. עכשיו, אתה לוקח את, את הסל, ואתה שם אותו בדברים ש, שהם כבדים. ואז מצד שמאל, אתה ממשיך, ומצד שמאל יש לך מבצעים, ואז זה שובר לך את הרשימת קניות. אתה אומר, אני חייב לקנות, זה מבצע ממש טוב. ואז אתה ממשיך לאן? לרולטה. מה זה הרולטה של סופר פארם? הרוקח.
הרוקח בסוף.
הרוקח. עכשיו, אתה הולך לרוקח, ואתה אומר, שמה, אני מתאמן וזה, וכואב לי הכתף, אמרו לי לקחת מדבקה של דרגון. יש לי משהו יותר טוב, של לייף. אתה אומר, אוקיי, למה הוא מציע לך של לייף? כי זה מותג הבית, הוא מקבל עמלה כפולה.
נכון.
ואז הוא מוצא לך משחה של לייף, אתה רצית בכלל את המדבקה של דרגון, כן. הוא, אתה לוקח את המשחה ואתה חוזר.
אגב, הדרך שלי, לפחות, ככה טיפ לקהל, לדעת האם זה שיווק או מחירה, או האם זה משהו שאתם צריכים, או לפעמים זה גם וגם, אבל לפעמים זה לא. אז אני פשוט שואל עובדות. והרוקחים מאוד מתעצבנים עליי, האנשי מחירות מאוד מתעצבנים עליי, זאתי שבקופאית בסופר מאוד כועסת עליי.
מה זה עובדות? מה קורה?
כולם מאוד כועסים באופן כללי.
כועסים.
כן, אני פשוט שואל שאלות, שאני שואל על הפרמטרים ועל הנתונים, ואז הם אומרים לי, יש בזה שם של איזשהו רכיב, ואז אני, איך, מה השם? זה, מה זה הרכיב הזה? בוא תספר לי עליו. מה הוא עושה? איך זה עובד?
אתה מציק להם.
מציק, משגע אותם. עכשיו, אם אתה שואל אותי, בן אדם שהציע לי ותפסתי אותו בשאלה שהוא לא יודע לענות לי, אז אני יודע להגיד, עם כל הכבוד, אתה לא יודע מה אתה מציע, תן לי בבקשה את מה שבאתי בשבילו. זה השיטה שלי. בסדר? עכשיו, אני גם אוהב מאוד ללמוד על דברים, אז יש לי הרבה ידע
בהרבה דברים. אז אתה עושה גם הדרכה בצרכנות ובונה, זה טוב.
אני, תראה, אני בגישה כזאת. אני גם מכשיר אנשי מחירות, אז כמה שאני רוצה שאתה תהיה איש מחירות אותך, אני גם רוצה ללמוד, ללמד את הלקוח, את הצרכן, להיות צרכן חכם. למה? כי שוב, אנשי מחירות טובים נהנים מצרכנים חכמים דווקא, זה לא הפוך. למה? כי הצרכן החכם יודע מה הוא רוצה, וקל לו יותר לקבל החלטה בגלל זה. ובן אדם שלא יודע, יכול גם לא לקבל החלטה בכלל. כי הוא גם אפילו לא יודע מה לשאול, אז הוא תמיד נשאר לו ודאי, ואיזה שהמחירות אוכל קש. אז זה צריך לבוא משני הכיוונים. אז כן, אני קצת עוזר גם לקהל לדעת לצרוך.
כאילו, הגישה שלי בחיים היא להסתכל על דברים כמו תופעת טבע. יש גאות בים, זה טוב או רע? התשובה היא,
זה טוב.
זה לא טוב ולא רע.
זה טוב, כי זה חלק מהאקוסיסטם, ואם זה לא היה, לא הייתם פה.
לא, זה לא טוב ולא רע, זה לא קשור אליי.
כן.
זה שם.
כן.
עכשיו, אותו דבר, אם אנשים רוצים לקנות משהו, או אם אנשים שואלים שאלה מסוימת, או בצורה מסוימת, זה לא טוב או רע, ככה הם וזהו.
כן.
הקטע של איך אנשים קונים. עכשיו, איך אני בוחר עורך דין? אני מסתכל מי הלקוחות שלו, נכון? משרד יחסי ציבור, איך אני בוחר? אני מסתכל מי הלקוחות שלו. אבל יש הרבה דברים שאני לא יודע, הצד המוחשי הוא לא ברור לי, אז אני מסתכל, אני מפרש את המציאות הלא מוחשית. זאת אומרת שאתה, אם אתה חדש בתחום, זוכר אותי שכר מההתחלה, אם אתה חדש בתחום שלך, אתה יכול לייצר את השמות הגדולים די מהר, ואז אנשים מחבבים אותך. כן, יש דרך נוספת שאתה יכול לפנות לאנשים עם משהו מאוד מאוד שונה. כן, זה גם כן נקודה שהיא חשובה מאוד. אנשים לא קונים יותר טוב, כי הם לא יודעים מה יותר טוב. אבל הם כן יכולים להגיד, וואלה, בא לי משהו אחר לגמרי. בא לי משהו שונה
לחלוטין. זה אגב, במודל שש הצרכים של טוני רובינס, אז הוא מדבר על הצורך בשינוי, בגיוון, אחד הצרכים.
דייברסיטי, כן.
כן.
אז נגיד, בעולם של, כן, תכף דוגמה מעולם של...
שאגב, זה לא שלו, זה של רוברט טילץ.
קודם כל יש הרבה מאוד מודלים.
צריך לתת קרדיט למקור.
ואני אגיד לך עוד סוד, כאילו, בהגדרה, כל מודל הוא לא נכון. כן? כי אין מודל שהוא מושלם, כל מודל הוא מייצג.
גם במתמטיקה, חבר'ה, שמי שלא יודע, חושב שמדע מדויק הוא מדויק, אז הוא לא, הוא לא מדויק, הוא מדויק עד נקודה ספציפית שזה נקרא לו.
אז כשזה מגיע לבני אדם, אז זה בכלל נהיה מורכב. אבל מודלים כן עוזרים לנו לפשט את המציאות ולהתמודד איתה. עכשיו, יש נגיד בעולם של...
ולמצוא דרך לעבוד עם החוקיות שיש בעולם.
עכשיו, בעולם של אסטרטגיה, כן, יש כל מיני מודלים, כן? למשל, מה שמיוחד בחברה כמו Southwest Airlines, כן? חברת תעופה אמריקאית, זה שיש להם בנצ'מרק שהוא מאוד שונה. הם משווים את עצמם למישהו אחר לגמרי, ויש להם תהליכים לחלוטין שונים. Mm-hmm. כן? זו חברת תעופה שמתחרה באוטובוסים. Mm-hmm. כן? עכשיו, כל הקטע שלהם, שהם מתחרים באוטובוס הבין עירוני. תחשוב שהייתה חברת תעופה בישראל, שהייתה מתחרה עם האוטובוס לאילת, אבל המחיר של הטיסה היה כמו המחיר של אוטובוס.
No.
עכשיו היית אומר, אוקיי, אז אני מפגר, אני אטוס. ברור. כאילו, מה, אני אידיוט.
אין שאלה.
כן? וזה מה שהם עשו. נכון. הם עשו חברה שהמחיר של הנסיעה באוטובוס והמחיר הנסיעה במטוס הוא אותו מחיר.
וואו.
עכשיו, כדי שזה יקרה, הם דאגו אחד שהמטוסים יהיו מלאים כל הזמן. הם דאגו, בשביל זה הם היו צריכים שהמטוסים יהיו זולים מאוד, שהצוות יעבוד בזול, שהצוות יהיה מאוד מאוד שירותי, שלא יעמלות שהם מבזבזים. כן? הם ניהלו את העסק כמו חברת אוטובוסים.
מטורף.
עכשיו, כל החברה מנוהלת כמו חברת אוטובוס, אבל זה פשוט קורה באוויר, במטוס.
מטורף.
עכשיו, זה אומר שאם אתה עכשיו טס, נגיד, תחשוב, לאילת, אז אתה עוצר בדרך בעוד שלוש עצירות בדרך. כמו שאוטובוס עוצר.
אוקיי. ומה שקרה עוצרים?
הם עוצרים, פורקים את הנוסעים, מעלים אותם, הכל ברבע שעה, כל פעם.
וואו.
עכשיו, אתה אומר, רגע, אבל איך אתה מספיק להוריד את כל המזוודות וללעלות ברבע שעה? הטייסים עוזרים. למה הם עוזרים? כי הם טייסים של מטוס זול, יש מלא כמה. הם לא טייסים של 787, כן. שצריכים 2,000 שעות טיסה כדי לקבל אישור.
שלוש יחידות.
כן,
לא
כזה.
לא חמש.
לחלוטין. כן, בלי חדווה.
בלי חדווה.
אז עכשיו, זה מודל אחד. כן. כן, יש את המודל של זרה. למה המודל של זרה עובד? כי יש להם בגדים יפים? לא רק. כי יש להם מודל שלא מאמר על אופנה. אומר, אני מעתיק את מה שמצליח. ומוכר את זה יותר בזול. אני מסתכל מה מעצבים, מעצבי עילית מוכרים, רואה מה מתאים, ומוכר את זה לציבור במחיר יותר זול. אני מייצר את זה באירופה. כן? המפעל הוא לא בסין, אלא באירופה. אני מייצר בצ'ים, כאילו מקבצים מאוד קצרים של אלפי יחידות מכל דבר. אני שם את זה בחנויות, ויש לכל חנות מלאי ל-14 יום. וזה אומר שאם לא קנית ב-14 יום, לא הספקת. טאף לק. אבל מה שטוב בזה גם, זה אומר שכל מי שייחס לחנות יודע, אחד, שאם הוא יקנה, אז כאילו, מה שקרה, אם את קונה שם, אין כמעט סיכוי שתפגיש את זה אצל חברה שלך, ובנוסף, כן, זה אומר שאם את לא קונה עכשיו, לא יהיה לך. אז יש פומו כזה מאוד חזק, לקנות עכשיו. בנוסף, יש שם עוד כל מיני טריקים שהם עושים, כמו למשל לקרר את החנות, להקפיא אותה, ואז מרגיש לך נורא נעים, כן, למדוד בגדים. עכשיו, זה מודל נוסף, כן? יש לך מודל של איקאה, כן? שזה, שוב, זה מודל מאוד מאוד שונה מעולם הרהיטים. כן? תחשוב, רהיטים קלאסיים, מה אני עושה? אני צריך להזמין אותם מראש, כן? יש לי ניקון, הם מאוד יקרים, הם בדרך כלל בצבע לבן, שחור או חום. למה? כי אני צריך משהו שמחזיק הרבה זמן, משהו שהוא יקר, ואז אני לא רוצה לטעות בצבע, כי אני לא אקנה משהו ירוק או כתום, כן? כזה מוזר. כי לך תדע מה יהיה אופנה עוד 20 שנה. אבל מה שאיקאה עושים, אמרו לך, קודם כל, למה לחכות חודשיים לרהיט? בואו קח אותו עכשיו. למה אתה צריך רהיטים יקרים? קח משהו זול. אם אתה קונה משהו זול, מה אכפת לך אם זה ירוק, או כתום, או משהו אחר? כן? כי זה זול. זה רק שנתיים.
כן.
ואז אתה מחליף את זה. הם שינו את כל התעשייה, הכל אחרת.
נכון.
כן, ועכשיו, העניין הוא שאתה אומר, כן, אבל לא כולם קונים איקאה. נכון, לא כולם, רק 30% קונים איקאה. זה המון כסף. זה מיליארדים של רייטים.
כן.
עכשיו, הם גם לא הכי זולים. עכשיו, יש להם מלא טריקים שהם עושים, כדי למכור לך מוצר, שהוא גם קצת אוברפרייס. למשל, אחד היתרונות של איקאה, כן, שזה כנראה החנות העיקרית שאתה יכול לקנות בה, את כל מה שאתה צריך לבית, במקום אחד. עכשיו, אם קנית עכשיו דירה, כאילו, נכס להשכרה, אתה אומר, אין לי כוח עכשיו לרוץ בין 20 מקומות וזה, תביא לי את הכל קומפלט.
נגישות ונוחות.
אז הם יכולים למכור לך את הציוד, את האלקטרוניקה, בקצת יותר יקר, ואתה תגיד, יאללה, לא משנה כבר. וגם הרהיטים טיפה
עיקרון סופר כזה.
כי אתה אומר, יאללה, לא משנה, נו, מה, אם עכשיו אני פורס את זה 3 שנים, אז יצא עוד 30 שקל בחודש, לא משנה, יאללה, תביא. עכשיו, להם זה משנה, זה המון כסף. כן, נגיד, הם מוכרים לך חלק מה מזרונים שלהם, הם בגודל מיוחד. ואז אתה צריך לקנות את המצעים רק מהם. כאלה. יש מלא טריקים.
כן.
ו... הם עושים הרבה דברים נכון, כן? חברה מדהימה שיווקית. עכשיו, זה עוד מודל. עכשיו, תסתכל על מודלים של... עכשיו, בוא ניקח את זה לעסקים קטנים, כן? ישבתי לפני כמה שנים עם מישהי שמייצרת אוריגמי. מה זה אוריגמי? זה כל האיתורי נייר האלה של... והיא אומרת לי, אני מתחרה עם סינים, ונורא קשה. כי אתה יכול לקנות אותו דבר בסין ברבע מחיר.
לא משנה מה תעשה, תמיד תמצא סיני שיקח את זה לרמה הבאה.
כי יותר זול, נכון? אז אמרתי לה, כן, כי את מוכרת אוריגמי. אמרת לי, אז מה אתה רוצה שאני אמכור? אמרתי לה, את צריכה לתאר את זה בצורה אחרת. אמרת לי, מה למשל? אמרתי לה, תקראי לזה איתורים התפתחותיים לילדים. ואז היא אומרת, מה זאת אומרת? אמרתי לה, כן, הרי ידוע שזה, כן, ואפשר גם להביא לזה מלא מחקרים, שאיתורים התפתחותיים, כאילו, דברים שיש בהם תלת ממד, הם עוזרים להתפתחות הקוגניטיבית של המוח. עכשיו, אם אני קונה את זה, מה זה אומר עליי בתור הורה?
שאני הורה טוב.
בדיוק. אני לא קניתי עם סתם משהו יפה בזול, אני קניתי את זה שאני הורה טוב. אז את זה אני לא יכול לקנות מעלי אקספרס. את זה אני קונה רק ממך. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות זה כל מה להראות לי גם עיצובים יפים, אבל גם להראות לצד זה מחקרים. ואז המחקרים נותנים לי את הצידוק הרציונלי. למה אני קונה ממך? והעיצובים עושים לי את הצידוק הרגשי. אני קונה כי בא לי, אבל עם המחקרים אני מצדיק את זה לאנשים אחרים. ואז שהורה פוגש הורה אחר, הוא אומר לו, ראית את זה? זה התפתחותי. מה זאת אומרת? עכשיו, בשנייה שאתה אומר לאנשים קוגניטיביים, הם אומר לך, וואו, איזה חכם אתה, איזה מדהים אתה. מה זה קוגניטיבי? לא יודע, אבל זה נשמע טוב.
כן.
נכון? אז זה דוגמה. אתה מוצא את מה שמיוחד בזה. עכשיו, תתחיל למשל, לא במה יש במוצר שלי, אלא מה הלקוח שלי רוצה להרגיש. עכשיו, אם הלקוח שלך הוא הורה לילד והוא קונה משהו לילד, מה שהוא רוצה להרגיש, שהוא הורה טוב. ורובנו, רוב האנשים, מרגישים שהם חרה של הורים. עכשיו, הם לא מודים בזה. לא בפניך ולא בפני אחרים, אבל הם מרגישים את זה.
זה הסוד הכמוס.
הם מרגישים את זה, הם מרגישים רע עם עצמם. עכשיו, זה אומר שאם אתה עכשיו מוכר להורים מוצרים, יותר קל למכור להם מוצרים יקרים מאשר זולים. למה? כי
ככל שזה יותר יקר...
אם הוא יתפשר על הזול, מה זה אומר עליו בתור הורה? הוא גם בעבודה כל היום, וגם חוסך לילד שלו, זה אפס.
דווקא אתה לוקח את הפרשנות שלו לגבי יקר, למקום הטוב.
אתה יודע מה קורה ברשת שילב כל יום? כל יום. כל יום נכנסים אנשים עם מוצרים שהם קנו ברשתות מתחרות, מוצצים, דוקטור בייבי או whatever, כל זה, ומבקשים לקחת שקית של שילב. עכשיו, זה בדרך כלל סבתות, שהם קנו משהו לנכד בזול, אבל הן לא רוצות לתת מתנה זולה. זה פדיחות.
וואלה, לא ידעתי.
הן רוצות להראות שהן הביאו את המתנה משילב. עכשיו, אף אחד לא יודע איפה קונית את המתנה. הם רואים את השקית. Okay. השקית קובעת את הכל. עכשיו, יש אנשים שיכנסו, יקנו מוצר קטן, יבקשו שקית גדולה, וישימו את המוצרים הגדולים האחרים שהם קנו ברשת יותר זולה. הם גם עושים את זה בשופינג. כן? אתה קונה דברים בחנויות זולות, ואז קונה... הולך לחנות שהיא יוקרתית, לוקח את השקית הגדולה מהחנות היוקרתית, ושם את כל הדברים הזולים משם, ואז אתה נראה כאילו קנית מלא דברים בחנות היוקרתית. עכשיו, אם המחשבה הראשונה שלך זה שיפוטיות, ולהגיד, איזה מין אנשים, איזה דור זה, אז אתה מזלזל בלקוחות שלך. כי מה לעשות? יש אנשים שהם רוצים להרגיש משהו, הם רוצים לקבל אהבה, הם לא מקבלים אותה, וזה דרך לקבל אותה. עכשיו, מה אתה כועס על מישהו שלא מקבל אהבה? אתה כועס עליו, באמת? זה הדרך שלו לקבל אהבה. עכשיו, אולי זה לא דרך טובה, אבל זה הדרך. זה מה שהוא מצא. אז אתה יכול, כאילו, או לאהוב אותו, או לעזור לו לעשות את זה, אבל זה מה שיש, כאילו, לא לכעוס עליו.
אני אומר, אתה אוהב את הילדים שלך עם הפגמים שלהם, ועם היתרונות שלהם.
כאילו, אתה אמור לאהוב.
אמור.
אתה אמור, אתה אמור.
טוב, אליאב, אני חייב להגיד משהו. קודם כל, זה הפודקאסט הכי ארוך שהיה לי עד כה.
אני מתנצל.
אתה לא צריך להתנצל. היה לי כל כך מעניין. שקשה להפסיק לדבר איתך, אני אומר לך את האמת. ואני חושב שאנשים צריכים ככה לשמוע עוד מהדברים שאתה נותן פה, כי אני מכיר הרבה אנשי שיווק, לא מכיר הרבה אנשי שיווק טובים, אוקיי? וממך אני מרגיש שאפשר ללמוד המון. איך אמרת שהשם של הספר? ברגים בעולם של פלסטלינה?
לא, להיות פלסטלינה בעולם של ברגים.
סליחה, אני אפשר.
להיות פלסטלינה בעולם של ברגים.
להיות פלסטלינה בעולם של ברגים. של אליאב על אלוף, חפשו את הספר וחפשו אותו גם ברשתות. אני ממליץ בחום, בחום, בחום. ויאללה, איזה כיף. תודה שבאת, תודה ששפכת ככה אור.
היה לי כיף, אני מקווה שיצא טוב בעריכה וכל זה.
זה היה תדאג, אני אשולח את זה לאורך שלי שישבור את הראש. יאללה, שיהיה אחלה של ניפוץ תקרה, חברים, תנו בראש.